יש פה פחות חברי מליאה ויותר עובדי מועצה, אבל אולי
אבל אתה קיבלת את זה, אז היית אומר אותי והיית נכון. אני פשוט כבר מוכן. איפה הטלפון שלי? אוי, אני צריכה את הטלפון שלי. שנייה, אני כבר בעלה.
אני אעשה דבר כזה, אנחנו טיפה באיחור, אבל יש לנו פה שני פרוטוקולים לאישור. יש לנו את האישור של מירב כממלאת מקום גזבר עד שאנחנו נצא למכרז בגזבר, מנכ"ל המועצה. מה? הצבענו, רק אנחנו משאירים את זה לפי הצעת היועצת המשפטית כרגיל. וואי, אי אפשר לכבות את הדבר הזה.
אתם יוט, בשלושה.
ככה, אנחנו, יש לנו שני פרוטוקולים, את פרוטוקול 4 ופרוטוקול 5, זה מה-28 לשני ומה-1 לאפריל. 1 לאפריל זה היה רק... זה לימור ברק, זה לימור מלאק כממלאת מקום, עשינו פה כששאול, אגב שאול עשינו לו מסיבה אתמול, כן, 35 שנה. לימור יושבת פה, ממלאת מקום, מנהלת חשבונות ראשית, ותיקה פה. מירב יושבת פה, מורשית חתימה זמנית עד שישאר לנו גזבר, מנכ"לי. יש לנו שני הפרוטוקולים שלא היה לנו עליהם הערות. אם אין הערות פה, נראה אותם
כמושרים.
אם אין הערות לפרוטוקול, נראה אותם כמושרים. אסף, אני חשוב לי להגיד משהו. מה? אני דווקא מדבר בקול רם, אנשים מדברים, בגלל זה את לא שומעת. יש לי את אותה בעיה. אני חוזר, אנחנו אישרנו שני פרוטוקולים, אנחנו אישררנו את ה... בהתאם לאישור הטלפוני שעשינו, את מירב בנדה כמורשית חתימה בהדרו של גזבר המועצה, ואישרנו את לימור ברק כמלאת מקום הגזבר זמני. אני חשוב לי להגיד, כי היו לנו כמה הידברויות עם כמה אנשים בקשר ל... לא כל כך לפרוטוקול, יותר בקשר לסדר יום, אז כן חשוב לי להגיד משהו אחד מבחינת הבהרה. כעיקרון, כל חבר מליאה מוזמן ביותר לבקש דיון בכל משבל. יש לנו את הדוגמה אגב של קובי, אבל לא משנה, יש עוד אנשים פה. מי שחושב שראוי שנקיים על משהו דיון, אז הדרך שהוא צריך לעשות את זה, הדרך שהוא אמור לעשות את זה, שהוא אמור לפנות אליי, או לא משנה, להכניס את זה לדיון בהנהלת המועצה. הנהלת המועצה היא שקובעת את סדר היום. ואם מישהו חושב שראוי שנדון במצב הבטיחות בכבישים, או במצב לא יודע מה, כל דבר שהוא, או דוח כזה או דוח אחר, אז הוא פונה להנהלת המועצה. הנהלת המועצה מחליטה דנים, לא דנים, או דנים עכשיו או דנים אחר כך. וזאת דרך המלך. אני אומר את זה כי גיל לא נמצא פה, הוא ביקש שתי שאילתות לענות עליהן, אז אני הסברתי בהנהלת המועצה, דיברנו על זה, אני חושב רוב הנמצאים פה יתורים אלה בעלינו, ששאילתה, כל אחד יכול לשאול שאילתה, אבל אז בישיבת המליאה עוקבת, או מקסימום אחרי עוד ישיבה כדי לברר את העניינים, הוא צריך לקבל תשובה. תשובה זה לא דיון. בסדר, אני אומר את זה בכוונה, אני מנצל פשוט את הדקה של האישור פרוטוקולים, בשביל שאנחנו נבין שאם מישהו רוצה לקיים דיון על משהו, הוא צריך לבקש לקיים דיון. ורק אם מישהו רוצה תשובה למשהו, אז הוא צריך לשאול שאילתה. כי התשובה, הוא יקבל את התשובה, יקבל בכתב, יקבל בעל פה, יקבל לפני כולם, לא לפני כולם, זה כבר בקטנה. אבל זה לא דיון. כי ביקשו לדבר על ה... גיל ביקש לדבר על המצב של הפתיחות של הכביש התחתון פה, או על עוד איזה...
מרוץ משגב.
מרוץ משגב, לא משנה. בעצם מה שהוא ביקש זה דיון, לטעמי הוא לא פה, אז ככה שאני לא זה, אני רק אומר את זה ככה לידיעה כללית וכשאנחנו נהיה כולנו מסונכרנים. 18 ו-10, שוב פעם לבקשת קובי, אנחנו שינינו פה את הסדר של הדברים. אני אגב לא מטריח אתכם בשורה ארוכה של דיווחים, אני משתדל לעשות את זה בדרכים אחרות, אבל ואנחנו נכנסים ישר לעניין. אני קם את הישיבה של היום, אני בשאיפה שנסיים אותה אחרי שעה וחצי, בשבע וחצי, למרות שזה קצת טיפה יותר יצא לנו כשבנינו את הסדר. הסעיף הראשון זה הדוח ביקורת, כדי שעוד נהיה רעננים וטריים כשאנחנו שומעים דוח הביקורת.
אני רוצה שעוד ידיעו על האישור של הפרוטוקולים.
הצבענו. מישהו רוצה שדווקא נעשה הרמת אצבעות?
לא.
טוב, אז דוח ביקורת, יש פה את מבקר המועצה דודו. אני מילה רק על מבקר המועצה, גם אם אני כבר בהגדרת מה שנקרא תיאום ציפיות. יש לנו מבקר רואה חשבון של המועצה שהוא יציג את הדוחות הכספיים. בדרך כלל בחברות או בגדות שטחיות אומרים שהוא המבקר, מתכוונים לרואה חשבון. יש לנו פה מבקר גם של משרד הפנים, שהוא לא הרואה חשבון שמבקר את הדוחות של המועצה, אלא הוא מינוי של משרד הפנים שמתחלף כל 5 שנים, שהוא מבקר את הביקורת ואת הנהלת חשבונות והכל, והוא נותן דוח, ואנחנו מציגים את הדוח הזה גם. ובנוסף לשני אלה יש לנו פונקציה פה של מבקר פנים, שזה מה שנקרא מוכתב על ידי משרד הפנים בגודל רשות באחוזי משרה כאלו ואחרים, שאין לו מבקר פנים. דודו מבקר פנים כבר איזה 10 שנים? 10 שנים? הוא עומד בקשר עם הוועדה של המליאה לענייני ביקורת, הוא עובד גם בקשר עם מבקר משרד הפנים, מבקרים כאלו ואחרים, והוא גם יכול ליזום ביקורת של עצמו. ויש לו דוח ביקורת שהוא בסופו של דבר, אחרי שהוא מציג אותו למחלקות או למי שהוא ביקר אותו, הוא מציג אותו גם בפני מליאת המועצה, אז הוא מוזמן בבקשה להזמין את זה. מדובר פה על 2018. בבקשה, אז אני זז הצידה בשביל שנסדר אותו.
טוב.
סליחה רגע. יש למישהו ג'יפ? רנג'רובר? לבן?
כן?
אז זהו, הוא מצפצף. וכמו ב... הרגשתי עכשיו כמו ב... כן, הביאו לי פוטפטק. בו באמצע מופע, רבותיי. כן.
טוב, ערב טוב לכולם. אני דודו, מבקר למועצה 10 שנים. אני כבר חסכתי חלק מהפתיח. אני אחת לשנה בסשן הזה מציג לכם את עיקרי הממצאים שלי ואת ההמלצות לשנה הקודמת. אנחנו ב-2019, אני מציג את 2018. בדרך כלל זה יוצא בחודשים האלה של סוף הרבעון הראשון. מי שירצה את הדוחות המלאים, את הפרטים המלאים, יכול לבקש אותם ממני, אני לא אלאה אתכם, אני ממש עובר איתכם פה בקצרה על העיקרים. אני כבר עברתי עם ההנהלה של המועצה, הצגתי להם כבר את הממצאים האלה, אני אציג לכם. ולמעשה לאחר מכן אני יכול כבר לפרסם את זה באתר המועצה, את התקציר הזה, כדי שכל תושב יוכל להסתכל, לראות, לבדוק, לשאול, כשקיפות לכל דבר ועניין. כמה מילים על המסגרת הנורמטיבית. כפי שדני ציין, הביקורת היא פועל יוצא של חוקים, תקנות, ולמעשה מ-2008 הכילו את החוק גם על המועצות האזוריות. עד אז רק העיריות הגדולות היו מחויבות, למעשה מינואר 2008 מחייבים גם את המועצות האזוריות במבקר פנים. יש לנו, כפי שנאמר, גם ועדה לענייני ביקורת. אבי פה?
לא.
יש פה חברות אחרות. אבל יש לנו שתי נציגות מהוועדה שנמצאות כאן. הוועדה שהיא ועדה מאוד מאוד חשובה, למעשה התפקיד שלה לדון בדוחות הביקורת, גם שלי, גם של מבקר המדינה, גם של משרד הפנים, כדי באמת לוודא שעושים איתה משהו. זה בשורה התחתונה, כי אני יכול לכתוב ביקורות ודוחות נהדרים, אבל אם לא עושים עם זה באמת כלום, אז אנחנו קצת מפספסים את העיקר. התהליך של בחירת הנושאים של הביקורת זה פועל יוצא של סקר סיכונים שאני ביצעתי. אני מבצע את זה בתיאום עם היעדים, עם הצרכים של המועצה. הוועדה לענייני ביקורת, כפי שציינתי, גם רשאית לדרוש ממני נושא או שניים לבצע בהם ביקורת. תגובה לתלונות, אירועים, צרכים שבכלל עולים תוך כדי מהשטח שאני מזהה אותם, אז אני גם כן מתייחס אליהם. בניגוד לביקורת חיצונית, המבקר הפנימי, לצורך העניין, אני חי בתוך הארגון, אני יושב על כל הסנסורים, אני מכיר את הארגון, אני חי את הסביבה פה. זה חלק מהיתרונות של מבקר פנימי על פני מבקר חיצוני, שבמידה רבה פועל כמו פיל בחנות חרסינה, כמו מבקר המדינה. הוא בא, הוא לא מכיר, הוא לא יודע, ולפעמים גם יש יותר נזק מתועלת. המוטו שלי זה לייצר תועלת לארגון שלי, כי אני חי בתוכו והוא מעניין אותי, ולא להפריע לו לעבוד. זה בשורה התחתונה תפקיד של מבקר פנימי.
אתה יכול להגיד מילה לסקר סיכונים? מה זה
אומר? סקר סיכונים זה, אם תרצי אני אראה לך את הסקר סיכונים. בסוף זה הוא עוזר לי לייצר איזושהי תוכנית עבודה, כלומר מה דחוף יותר, מה דחוף פחות, בהסתכלות כוללת. אם זה נגיד אלמנטים של בטיחות או חלילה חיי אדם, אז כמובן שזה מעלה את החשיבות של הדברים האלה, זה מחייב אותי לבדוק אותם בעדיפות מסוימת. כלומר, הוא יוצר איזשהו תיעדות בעבודה. הנושאים שבדקתי, התרכזתי בעיקר בכל הנושא של הניהול העצמי של בתי הספר היסודיים במשגב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש פה גם את מנהלת אגף החינוך, יש פה את לימור, מנהלת החשבונות, שמלווה את התחום, וגם עבדתי איתה לא מעט על הביקורת הזאת בהיבטים הניהולים הכספיים. אבל משנת 2013 למעשה הבתי הספר היסודיים שלנו מתנהלים בשיטה אחרת, בשיטה של ניהול עצמי. כלומר, יש להם איזושהי אוטונומיה ניהולית כספית אצלם, וזה כמובן מחייב בקרות, מחייב ניהול יותר מוקפד וכולי מצד אחד. מצד שני, אף מנהל היום לא יגיד לכם שהוא היה חוזר אחורה, כלומר, כולם מאוד מאוד מרוצים מהשיטה הנוכחית. אז בדקתי את התחומים הפדגוגי, הכספי, היחסי גומלין עם המועצה, המבנה הארגוני, פיקוח ובקרה. בדקתי גם את הנושא של ניהול רכבי המנהלים, כלומר, זו הייתה דרישה, בקשה של המנכ"לית הקודמת, להסתכל על כל הנושא הזה, עלו הרבה מאוד בעיות וטענות. אנחנו בפתחה של תקופה אחרת בנושא הזה, אני מקווה שזה יהיה טוב. ותלונות שנתקבלו מתוקף התפקיד שלי כממונה על, אני גם ממונה על תלונות הציבור, וגם איזושהי מחויבות נוספת שקיימת. לגבי הניהול העצמי, אז המטרה לבחון את הסטטוס במעבר של בתי הספר היסודיים לניהול עצמי, את היחסי גומלין עם המועצה, את ההטמעה של הניהול העצמי בבתי הספר היסודיים במסגר. בתחום הפדגוגי, באמת, אני מעביר לכם את השורות העיקריות, בסדר?
תשאיר לנו גם זמן.
אוקיי. חשיבות גדולה מאוד יש לגודל בתי הספר, למספר התלמידים שלומדים בבתי הספר. יש לכך משמעות גדולה על הניהול העצמי ועל הפדגוגיה בפרט. הניהול העצמי מאפשר יותר גמישות ניהולית, שליטה תקציבית, יכולת לבצע תיעדוף. יחד עם זאת, התקציב שנותר ליוזמות פדגוגיות, בדגש על בתי הספר הקטנים, אינו מאפשר, כלומר, יש פה יתרון משמעותי לבתי הספר הגדולים. זה בשורה התחתונה. עכשיו, כשבאתי ושאלתי ובדקתי מה הגודל הרצוי לבית ספר יסודי, אז סביב פלוס מינוס 500 תלמידים. אוקיי, יש לנו כאלה, יש לנו יותר גדולים, אבל יש לנו גם יותר קטנים. וכשהם יותר קטנים, מזהים את הקושי שלהם גם בתחום, נקרא לו גם בתחום התפעולי, אבל גם בתחום הפדגוגי. הביקורת סבורה שנכון שתהיה למועצה מדיניות סגורה באשר לגודל בית הספר הרצוי במסגר, כלומר, להסתכל על זה קדימה כמדיניות סדורה בעניין הזה. לגבי הניהול הכספי, הפדגוגיה והניהול הכספי כרוכים ותלויים האחד בשני, בעיקר שמשרד החינוך מתעדף את הפדגוגיה, כלומר, הוא די לוקח והוא די מסדיר את הפדגוגיה, אבל כל מה שקשור לניהול הכספי זה נשאר איזשהו בחצר האחורית שאנחנו כרשות צריכים לטפל בה להרים אותה, וזה מאוד בלט, למשל, בכל מה שקשור לתפקיד המנהלן, שהוא לא ממוסד. ואגב, המועצה הייתה בין המועצות או הרשויות הראשונות שהכניסו את התפקיד הזה ומסדו אותו. והתפקיד הזה הוא תפקיד מפתח. צריך להבין, התפקיד של המנהלן הוא תפקיד מפתח בכל מה שקשור לניהול העצמי. בבתי הספר הייחודיים...
אני רוצה להרחיב, כי אתה אומר פה משהו שיש לו
משמעות מאוד רגע. אני אסיים את הכל, ואחר כך תהיה פה איזשהו דיון על העניין. זה עושה את זה ככה, בלי לקטוע את הקו החשיבה.
התפקיד המנהלן לא ממוסד. אמרת המועצה הראשונה שמזדה אותה.
כן, אז אני אסביר את זה. בסדר? אני אסביר. תרשמו את כל הדברים, אני אסביר את הכל. בתי הספר הייחודיים, עודד וגליל, הפער התקציבי בעיקר נובע ממימון ההיסעים שמתבצע בסיוע ההורים, שכן הנושא אינו מוכר על ידי משרד החינוך. גיוס התרומות מתבצע בצורה חלקית ולא מקצועית, שכן מדובר בנושא שהוא מקצועי שמחייב ידע נרחב. יש יוצאי דופן כמו בית ספר משגב, גליל וסלמה שכן הצליחו לגייס תרומות, אבל כל התחום הזה של הגיוס הוא לא ממוצע במרבית בתי הספר. בתי הספר מתקשרים מול ספקים בסכומים משמעותיים ללא קבלה של הצעות מחיר מספקים נוספים, מה שעשוי היה להוזיל את סכומי ההתקשרות באופן משמעותי. ראיתי את זה בעיקר בתחומים של רכישות ספרים ובכל מה שקשור לתחום של המחשוב, שאלה תחומים יחסית גדולים, משמעותיים, ובלט פה שאין פה יד מכוונת על כל הדבר הזה. וברגע שיש פה הפרד ומשול וכל אחד מסתכל בתחום שלו, אנחנו מפספסים פה בקטע א' של התפיסה בכלל וגם בקטע הכספי, כי אנחנו פחות יעילים. ופה אני אומר שבשל המרכזיות של נושא המחשוב והחשיבות שלו וגם העלויות שכרוכות בכך, המועצה צריכה לבחון ריכוז של הנושא בתפיסה כוללת לכלל בתי הספר, מה שעשוי להיות יעיל יותר, חסכוני ואפקטיבי. בפועל כל בית ספר פועל על דעת עצמו ללא הבנה של הצורך והמענה המתאים. כל הנושא של ניהול ורישום מלאי, גם כאן זיהיתי פער שלא מנהלים, אין רשימת אינוונטר, לא עוקבים אחרי הציוד הבלתי מתכלה, ולמעשה אין כל כך שליטה על כל התחום הזה, ויש לכך משמעויות. כל הנושא של יחסי גומלין בין המועצה לבין בתי הספר, בסך הכל יש סביעות רצון טובה. יחד עם זאת יש לא מעט נושאים שעדיין הדברים נופלים בין הכיסאות והם לא ברורים והם לא כתובים, מי מממן, מי עושה, מי מטפל, בעיקר כמובן בתחומים של החזקה. נושא של מתקנים, אז במתקני בתי הספר, כמובן בתי הספר שלנו צומחים וצומחים מהר, קיימת בעיה של צפיפות ומחסור במתקנים, כגון מחסור בכיתות, מקומות מפגש להורים, צורך בהרחבה של חדר מורים לאור כמות אנשי הסגל החינוכי, חוסר בחדרי מדעי ומחשבים, חוסר במתקני ספורט ועוד. בפועל מנסים למצות את הקיים באמצעות יוזמות ואיתורים מקומיים. שיפוצי קיץ, התקציב לשיפוצי קיץ נמצא בחוסר תמידי. בפועל המימון שניתן על ידי משרד החינוך והמועצה אינו עונה על הנדרש, שכן 80% מסך הכל התקציב מופנה בכלל בנושא בטיחות. החזקה, בבתי הספר לא מתקיימת החזקה מונעת. אבות הבית עסוקים במשימות על פי התיעדוף והדרישות של המנהלים. המשמעות של טווח הזמן הארוך בהוצאות רבות לתיקונים ושיפוצים משמעותיים, כי הם פחות מתעסקים בכל מה שקשור להחזקה מונעת. בתחום של המבנה הארגוני וכוח אדם, הניהול העצמי בבתי הספר מחייב התאמה ארגונית בהיבטים של תקנים וכוח אדם. בפועל מה שראיתי שהגדרות של בעלי תפקידים, תחומי אחריות, הכפיפות ויחסי הגומלין הם עדיין חסרים ומחייבים עדכון. מוטת השליטה של מנהל התקציבים באגף החינוך מחייבת תיעדוף. אגב, כאן צריך לציין שלאחרונה מונה מנהל בתי ספר ליסודיים, שזה קפיצת מדרגה לדעתי. אם נועה תרצה היא תפרט בעניין. תפקיד המנהלן אינו מתוכנן כנדרש. עדכון הגדרות התפקיד של אבות הבית. סייעות שילוב, נמצא שקיים פער בין השעות שמקצה משרד החינוך לבין השעות שנדרשות בפועל בבתי הספר. פיקוח ובקרה, אין פיקוח ובקרה אפקטיבית של גורם חיצוני, דוגמה משרד החינוך, על כל הניהול הכספי. הפיקוח שלהם בעיקר מתמקד בתחום הפדגוגי, בפועל הפיקוח ובקרה.
אבל סליחה רגע, אולי בסוף, אבל אני הערתי לך על הסעיף הזה, וזה לא נכון, הנושא של התקנון. פשוט לא נכון, אז חבל שכתבת את זה, אבל בסדר.
בפועל, הפיקוח והבקרה מתבצעים על ידי המועצה. המועצה מבצעת בקרה יעילה על בתי הספר, יחד עם זאת לא נמצאו בקרות תקציב, תכנון מול ביצוע, על בסיס רבעוני, אתיקה נדרש. יש לרענן את הנהלים הקיימים ולגבש נהלים חדשים, כגון הקפדה על יעדים, לוחות זמנים, השגת בקרת תקציב ותכנון מול ביצוע במועדים הנדרשים. עיקרי ההמלצות: גיבוש מדיניות ארוכת טווח וסדורה כתובה באשר לאופן גידול הרצוי של בתי הספר בכלל, ביסודיים בפרט, שכן כפי שציינתי לגודל יש משמעות גדולה גם על התחום הפדגוגי וגם על החוסן הכלכלי של בתי הספר. בחינת נושא גיוס התרומות בבתי הספר, פה צריך לבחון מעורבות מקצועית אולי של מישהו ברמה של המועצה לטובת הנושא שירכז את זה. רכש והתקשרויות: במצב של רכש בסכומים משמעותיים ובנושאים מערכתיים של בתי הספר, כמו בנושא ספרים או ציוד מחשוב, צריך לבחון פה הובלה של המועצה, שכן למועצה יש יתרונות של הגודל והידע בכלל לבצע מיקוח ומשא ומתן מול ספקים שונים. נהלים: יש לרענן את הנהלים בכל הקשור ליחסי גומלין בין בתי הספר למועצה, מי אחראי על מה בהיבטים תפעוליים, מימון וכולי. החזקה של מתקנים: יש לבחון מחדש את נושא החזקה בבתי הספר, לבחון תפיסה אחרת, ויש לבחון הקמה של קרן יהודית לצורכי שיפוצים והחזקה של מבנים בבתי הספר ובמוסדות מערכת החינוך למסגר. בנושא מבנה ארגוני וכוח אדם, להתאים את המבנה ארגוני וכוח אדם לצרכים החדשים שנובעים משיטת הניהול העצמי, מיסוד תפקיד המנהלן, קביעת חלוקת תחומי הסמכות והאחריות בין בעלי התפקידים השונים, עדכון הגדרות תפקידים. פיקוח ובקרה: המועצה מקיימת פיקוח ובקרה, כולל הכוונה מקצועית בתחומי הפדגוגיה והניהול הכספי. יחד עם זאת צריך לרענן את הנהלים הקיימים ולגבש נהלים חדשים, תוך הקפדה על ביצוע מול תכנון וכולי. כאן אני גם מציע לבחון את ההשלמה של החוסר בבקרה חיצונית מול משרד החינוך בכל מה שקשור למימון ולתקצוב של המנהלן, כפי שציינתי הוא גורם מפתח בנושא הזה. טוב, פה אני עובר לנושא אחר לגמרי.
רגע.
כן. אתם רוצים להתייחס עכשיו?
כן.
אין בעיה.
אנחנו באמת, אני נכנסתי והדבר הזה נדחה כמה שנים בהרבה, בחשש מאוד גדול של המנהלים להתכנס. בסופו של דבר נכנסנו, גם היה תמריץ כלכלי לעשות את זה מבחינת משרד החינוך קטן. יש פה שני דברים. אחד, מה שהיה לי חשוב להגיד זה שמבחינת משרד החינוך, כמו הרבה דברים, הם באים עם רעיונות, מעבירים את הפקודה לבצע בלי שום לא תקציב, לא מחשבים, לא הדרכה, לא כלום. לדוגמה, מבחינתם המזכירה של בית הספר מוסמכת להיות בעצם אחראית על הכספים. עכשיו פה במועצה, ואני לא הייתי, זה היה תהליך של אגף הכספים, זה לא סביר. זאת לא נראה לנו סביר שלקחת מזכירה לשלוח אותה לקורס של שלושה חודשים, והיא תהיה אחראית על הכספים בבית הספר. ואז מה שקורה בעצם, שבית הספר מוצא את עצמו עסוק 80% מהזמן, ולהיות מנהל חשבונות ולבקר על הכספים. ואז באה המועצה והציע את המודל של המנהלן. עכשיו זה מודל נפלא, רק שהוא עולה כסף. צריך להבין שמתוך הכסף של... זה לא שהמועצה נותנת מתנה לבתי הספר, הבית הספר מתוך התקציב שלו מעסיק את המנהלן. שצריך לקחת את זה בחשבון.
זה לא קצת במשרד
החינוך. לא, לא, במשרד החינוך נראה שם מזכירה שתצא גם
לזה. מה עם מכרז המנהלן?
זה מנהלן שקיבה חשבונים, מנהלן שזה...
יש גם מעבר למנהלן, מנהלן זה איש מבחינתי, גם לא נהייתי בספר בניהול עצמי, אבל אני כבר מתעניין את זה לידי, זה יד ימין של מנהל בספר שגם עוזר לו לראות מה צריך, גם איך
הוא עוזר. השם לא נכון.
נגיד.
נכון, צריך להיות מנהל אדמיניסטרטיבי, לא מנהלן.
לא, הוא מתעסק, לא, מנהלן מתעסק עם הכסף, בהחלט.
מה שחשוב מנהלן...
גם בפדגוגיה לפעמים, היום משתפים אותו.
זה נסח רציני מתקציב בבית ספר. עכשיו, ומעבר לזה, יש את המנהלן, את המנהל תקציב באגף, שיושב והוא בעצם מנהל אותם. עכשיו, יש פה בעיה? מה הבעיה? יש פה מישהו שיש לו שני מנהלים, המנהלן הזה עובד תחת מנהל בית ספר, מבחינה ניהולית, מבחינה, לא יודעת, מבחינה תפקודית, בסדר, אבל יש לו בעצם עובד מועצה, ויוצר כל מיני מתחים, אני מסכימה את גורם שיש מקום לעשות הסדרים, אני מאמינה שברגע שיש מישהו שיש לו שני מנהלים, כמה שלא נתן הסדרים, יש פה, יש פה, נוצר פה אתגר, אבל אנחנו נעמוד מה. דבר השני, העקרוני שאני רוצה להגיד, זה שיש פה עניין של מתח בעיניי של האוטונומיה מול הפיקוח. זאת אומרת, הרגע שאמרנו עושים ניהול עצמי, והרבה מהביקורת של דודו, אני מבינה אותה, אבל זה אומר בעצם להחליט לעשות כאילו ניהול עצמי. תעשה ניהול עצמי, אבל אנחנו נבקר אותך, פה, 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 פה. אז איפה הניהול עצמי? עכשיו גם ככה, מי שמכיר את עולם בית ספר, אני אומרת שאם אני, אם משרד החינוך בעצם בא ואמר מכל מיני סיבות, בוא, קח את האחריות ויש לך סמכות, קח את הסמכות ואת האחריות. בדברים שדודו ראה שקורים, חלקם ידענו, חלקם על הביקורת עושה לנו טוב, זאת אומרת, ראינו דברים שבאמת יש מקום לעשות בהם סדר. אבל אני כאגב, אם אני אשם את כל הביקורת על מנהל בית ספר והאוטונומיה הקטנה שניתנה לו, אז אני שתת לי כמנהל בית ספר, האם באמת משנה לנו, אם על כל דבר שהוא דינה. והמשרד אמר, לא הנה קח את הסדר, אז אני או לימור נבדוק אותו אם הוא עשה מספיק או אפשר יותר, אז אני לא, אני משנה את עצמי, אני יש פה בעיני שאלה, ברמת הניהול, כמה אוטונומיה באמת, אנחנו רוצים לתת, מה המחיר של אוטונומיה יש למחיר?
אבל שיבור פה על אוטונומיה, זאת אומרת, לא חושבים באוטונומיה פדגוגית, הוא יותר על חשוב שתעשי יותר,
אני
לא
אומרת, אני אומרת שאם מנהל בית ספר, אני מבינה אותה,
אבל
אני
אומרת,
מנהל בית ספר, שמאין לי שהיא סיבה, בסדר? אני לא יודעת, רצה לקנות המחשב ב-20 שקלים יותר. אז השאלה היא, אם בשביל התחום הזה לא משנה איזה מפתרים או מתי, אני נכנסת לו לקבלת החלטה, יש פה שאלה, אני לא יודעת.
נועה, תתני דוגמה של ההסעות של בית ספר, של הטיולים. זו דוגמה טובה.
הצעות של הטיולים?
כן.
אבל יש נעמי עבודה כספיים שכל ארגון עושה.
נכון, גם ככה האוטונומיה היא נורא טובה. גם ככה האוטונומיה היא
מצד,
היא לא בדיוק אוטונומיה.
מה שהם אומרים, כמו שאמרו, חכה. צריך להגדיר נועל ממוסד. אבל שיהיה נועל ממוסד, נבחה לפי.
קחו בראש של הסלעות, נבחה לפי.
זה לא משהו אמר, ממש אין.
יש נועל.
אני ככה
אז גם לדעתי יותר קל למצוא את הפרופיל האידיאלי של מנהל בסדר, כי אף אחד מאיתנו לא טוב זה הכל, ואז אולי נביא מישהו שהוא מנהלן מעולה כמנהל בית ספר, פדגוגית הוא פחות טוב. אולי יש אנשים שפדגוגית הם מדהימים, ואנשי חזון ומנהיגות, ובכספים זה לא בדיוק, בדרך כלל זה הולך ככה, אז דווקא אני רואה בזה יתרון. שלפנות את כל הלוגיסטיקה הזאת.
אני חושב, אני ברשותכם, יש לנו ועדת חינוך, רגע שנייה. יש לנו ועדת חינוך. יש לנו דוח ביקורת, ובגדול אנחנו מאמצים את ההמלצות של הביקורת, ואנחנו נשתדל ליישם אותן בתיאום עם ועדת חינוך. בעיות שיעלו, מה?
שיעשות דיון עומק בוועדת חינוך.
ודאי, ודאי, ודאי.
היינו אמורים לעשות את זה לפני המליאה, ואם לא עשינו לפני המליאה, בוא נעשה עכשיו. תבוא עם הדוח המפורט, לא עם המצגת, עם הדוח המפורט תבוא לוועדת חינוך. נקיים דיון מעמיק על הממצאים, נבוא עם ההמלצות למליאה.
קודם כל הוא כבר הגיש את ההמלצות, ומבחינתי אנחנו מקבלים היום את ההמלצות. אני לא נכנס לרזולוציה של איך בדיוק מיישמים את למסד את משרת המנהלן, או לקבוע יותר נועלים על נועלים שכבר קיימים וכו', וכמה זה פוגע באוטונומיה או לא פוגע באוטונומיה, אז יעשו את זה בוועדת חינוך מן הסתם.
על זה הוא בנה?
אני בעיקרון מקבל את, זאת אומרת, אין פה איזה מחלוקת, אז לכן אין מה לפתח דיון כרגע. אולי יהיה מחלוקת ברזולוציה יותר נמוכה בוועדת חינוך, שיחליטו מה שרוצים.
הדוח המלא כבר מזמן נמצא ברחוב.
אני רגע, שנייה. מבחינת ציפיות, ציפיות מהדיון פה. קודם כל הנוכחות השתפרה, וזה רציני. יש פה הרבה חברי מיליון.
לא, חוסם חזר אחרי
שישברו
לו
מים
אחרי שישברו לו. מי? סנאים. סנאים.
הלאה, הלאה. תודה על הביקור. אנחנו, יש לנו סעיף אחד נוסף של הביקורת, ויש לנו את המאזן של 2018. טוב. ויש לנו בוועדת חינוך שידונו בחינוך.
שאלה רגע לדודו, אתה עושה פולו-אפ על היישום להמלצות
שלך? הוועדה לענייני ביקורת זה בדיוק התפקיד העיקרי שלה.
אבל אני עושה את זה? יש לך את הדוח של המעקב על הדוח הקודם?
לא רק שהיא עושה את זה, היא גם תציג את זה. אבל היא תציג את זה לא, עכשיו היא תציג את זה כנראה איזשהו שנה הבאה, כי זה חלק מתוכנית העבודה שלה במהלך השנה. לעשות את הפולו-אפ על הביקורת הזאת ועל עוד ביקורות. מה?
את הדוח שעשית שנה שעברה.
שנה שעברה 2018? זה מה שאני מציג עכשיו.
לא, לא, את הדוח של 2017.
על 17...
מתייחסים למה שאתה אומר או שזה נשאר כזה?
לא, עד הכיפק, נו, אמרתי, זה בדיוק התפקיד של הוועדה לענייני ביקורת.
שיהיה, 16, מה היה?
עכשיו, תקשיב, ועדה... שאלה מעולה, תקשיב. אבל שאבי לא נמצא פה, אבי גרובובסקי הוא יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת, בנה תוכנית עבודה לוועדה. התוכנית עבודה כוללת כמה נושאים שביקרתי בשנים האחרונות: החברה הכלכלית, אחד, שתיים, רישוי עסקים והניהול העצמי. זה תוכנית העבודה, זה תוכנית העבודה של הוועדה לענייני ביקורת. זה בדיוק מ-2016 עד היום. מה?
אתה דוח על זה או שעוד לא?
אני ביקרתי דוח, עכשיו אפילו
לא. לא, היישום.
עוד לא.
עוד לא.
עכשיו יש דיקום, עליו השנה הפגיעה. עוד שנה. אני אסביר. הוא עשה. אני אסביר. שאלה ברורה. כל שנה ועדה לענייני ביקורת מתכנסת וקובעת תוכנית עבודה. תוכנית העבודה מתייחסת לכל דוחות המבקר ולאו דווקא לדוח שהיה שנה קודם. לפעמים הם ממשיכים לבדוק אותו נושא כבר שלוש פעמים, או נושא של דוח המבקר שהוצג לפני שנתיים. הכל לפי הנושא, הכל לפי העניין. כל שנה ועדה לענייני ביקורת אמורה להגיע לכאן למליאה ולהציג את הדוח שלה. לפני כן אני מציגה את זה לראש המועצה, זה בדיוק התפקיד.
בקיצור, מבלי לשעמם אתכם, החינוך זה מתנהל בוועדת חינוך, הביקורת זה בוועדת ביקורת, וכל דבר יש לו את הוועדה שלו, וזה, בוא נדבר על הרכב רגע, כי רכב זה תמיד מעניין את כולם.
מה שהיה שנה שעברה בנושא הרכב, טוב, היה כאן איזשהו בורדל על היעדר נהלים, מי זכאי, מתי מחליפים, תהליכי קבלת החלטות, שונות ברכבים, התעסקות גדולה מדי של קצין הבטיחות בכלל התעסק הרבה מאוד בתחום הזה של המכונאות, הקנייה, המכירה, שזה כמובן בא על חשבון התפקיד הקדוש שלו, זה הבטיחות של ההסעות של הילדים. כל הנושא של הנושא הזה ישב בכלל על תקציבי פיתוח. כשזה יושב על תקציבי פיתוח, הגמישות היא הרבה יותר קטנה, ולא על תקציב השוטף. כלומר, היכולת להתחדש ולהחליף רכבים בזמן היא קטנה. הגמישות קטנה, ואז העלויות גדלות לאורך זמן. ההמלצות, כמובן, גיבוש של נהלים. הנהלים, אגב, הם ברובם כבר די קיימים. לבחון מעבר לליסינג תפעולי או מימוני, ופה אני אומר, ההחלטה כבר שדני קיבל אותה, מעבר לליסינג תפעולי, אם מירה רוצה להגיד על זה משהו, על הכיפה.
תגיד, על איזה כספים מדובר בכל נושא של הרכבים? כשאתה לוקח נושא לביקורת, אתה או שואל את קובי בתור ניסיונות ועדת ביקורת, מישהו מסתכל על המהותיות של הנושא אל מול סך פעילות המועצה, התקציבים שלה, זה נשמע לי כמו במינימום את הנושא הזה, לא?
קודם כל רכב זה גם בחברת חשמל זה רכב וזה דנים בזה ביותר מדי בדירקטוריון יחסית למשקל של ה... רכב זה תמיד זה תמיד סקסי רכב
אבל... יכול לענות לך אמיר שדוחות המבקר נגעו לנושאים מאוד מאוד מהותיים כמו החקל, התנהלות של החקל, הרדיון באמת, אני תרצה, יש לו רשימה ארוכה מאוד של נושאים שהם מאוד מאוד מהותיים. חלק מהנושאים, כשאני הייתי בוועדה, הטלנו על המבקר מתוך פניות שהיו אלינו, מהציבור, לבדוק נושא מסוים. בדקנו אותו לבד, ואז הטלנו עליו לחקור אותו.
שאלה שלך היא טובה, אני לא יודע אם הייתה בתחילת הסקירה שלי, לא יודע מתי נכנסת, אבל הסברתי איך אני
בוחר. אני שומע אותך, שמעתי וגם בהנהלה.
אז הבנת איך אני בוחר את הנושאים, כלומר, אני... אני, להפך, אני דווקא מנסה לבחור נושאים שהם גרומיים יותר, הם בסדר עדיפויות, ואני גם לא הייתי ממית בכלל בנושא של רכבים, כי כשמדובר במנהלים שפתאום עושים את עצמם יושבים במוסכים ימים, תאמין לי שזה לא נושאים. לפעמים הנושאים הפעוטיים האלה לכאורה, יש להם השפעה גדולה מאוד על הרבה מאוד דברים אחרים.
זאת שאלה קטנה, לפני שאתה בא לתלונות הציבור, כתבת בשקף הקודם שהתקבלה החלטה על ליסינג תפעולי. אם זה ליסינג תפעולי, זה אמור, זו החלטה מצוינת לדעתי. זה אמור להוריד את העומס מאותו מנהל תחבורה שמתעסק היום.
נכון מאוד.
אז התקבלה החלטה.
נכון.
אני אגיד שבוועדת כספים לפני פחות משנה דנו לעומק ולעריכות בנושא הזה, כולל בחינה של...
טוב, זה אחרינו, עכשיו הטעות הבאה. אני כשנכנסת פה היה כל רכב לפסיעותה אחרת, עברנו כולם, איחדנו את כולם.
לא הבנתי, קנו רכבים ותחזקו אותם?
איך?
מה עשו פה? קנו רכבים ותחזקו אותם?
לא, לא, עברו לשיטת ליסינג תפעולי בכל רכישה חדשה.
זה היה רכבים של המועצה, זה לא פשוט
רכישה. זה היה שיטה אחרת לגמרי. טוב, בואו אני אתקדם, אני אסיים, יש לנו עוד הרבה דברים היום. תלונות הציבור, כפי שאמרתי, אני מטפל גם בתלונות, שכמובן תלונה להבדיל מפנייה, אני מטפל בה. כמובן שהמידע שאני גם סובר אותו מתלונות לפעמים זה הופך לביקורות, אבל בהחלט ניתן לפעמים ללמוד הרבה מאוד מתלונות שמקבלים מלמטה, מהתושבים, ולפעמים אני גם מביא את זה לידיעתו של דני או מי שצריך לטפל בזה, כי לומדים מזה לא מעט. דוגמה לתלונות שאני מקבל זה יכול להיות בתחום של כלבים ושוטטים, שזה מאוד מטריד תושבים פה, מכרזים של כוח אדם, למה זכיתי, למה לא זכיתי, למה הפסדתי, חקל, אלימות, תעריפים של מחירים בחוגים וכו'. זהו, תודה רבה.
דודו, כתבת פה רק שאלה או שקף אחרון? שאלה קטנה, שאלה קטנה. אתה כותב, כל התלונות נבדקו בקפידה וכו' וכו' וכו'. אם אנחנו נרצה לראות הנושא מסוים, אם אין משטר,
אין שום בעיה. מישהו ביקש ממני וקיבל, אם אתה רוצה, תקבל. שום בעיה.
אוקיי, תודה.
אבל ראוי להתחיל
את זה גם אחרי. לא, יש שם דברים שהם קצת רגישים, זה אנשים.
דיברתי על אחוזים, דיברתי על... מה? כמה? איזה אחוז נפטר? איזה אחוז לא נפטר? מה
בטיחות?
כמה תלונות?
יש רוב האנשים, רוב הציבור הרחב לא הופכים את ההבחנה המשפטית הדקה בין תלונה לבין איזושהי פנייה שמישהו שירים. תלונה זה תלונה רשמית שמחייבת בדיקה רשמית של מבקר המועצה והוא מקבל תשובה רשמית.
זאת אומרת,
שנייה, יש פניות למוקד, יש לנו דוח של פניות למוקד.
התשובה שלו היא כן.
התשובה שלי היא שאנחנו נכין דוח על הנושא הזה, זה לא הנושא של היום. נכין דוח על הנושא של פניות ותלונות הציבור באופן כללי, כמה היו, כמה היו לפני כן, על מה הם וכו'. זה למשל, לא צריך לפנות ולבקש מהנהלת המועצה שתאשר, זה אנחנו, הנה, מנכ"לית המועצה רושמת, אנחנו נשלב את זה באחד הישיבות הקרובות. דוח כלשהו של מעקב על התלונות.
לא, תלונות הציבור, לא פניות.
פניות, גם תלונות וגם פניות, על הכל עם סטטיסטיקה, כי אנשים לפעמים לא מבחינים. יש פה, מעבר, אמרתי שיש שלוש דוחות, יש את הדוח הזה שכרגע הוצג בפניכם, יש את הדוח, נמצא פה רואה חשבון, אלון מררי, שעושה את הביקורת החשבונאית של ספרי המועצה. יש גם את הדוח של משרד הפנים, אז לפני הדוח של עורך חשבון, הדוח של משרד הפנים שהוא מאוד קצר, כי היה לו שם רק שני הערות, אני מבקש מלימור שתתייחס, זה בחומר שהופץ לכם, אבל תדברי, יש שם שתי הערות רק.
אני רק רוצה להגיד שאני מדברים קודם כל על הדוח של 2017, שהתקבל ב-29 לעשירי, שזה היה היום לפני הבחירות, אז אנחנו אמורים להציג את ההערות שבדוח הביקורת למליאה מראש הממשלה היום. היו לנו רק שתי הערות בדוח הזה, שזה לכאורה ליקויים שהוא מצא בדוח. ההערה הראשונה הייתה שהמועצה העבירה יתרות של מענקים וטברים, על סך 78,000 שקל לקרנות פיתוח בניגוד להנחיות. אני לא יודע שזה הערה שולית. מדובר בסך הכל בארבעה טברים, שהסכום הוא סכום לא מהותי. למשל, משרד החינוך מתקצב בית ספר, נשארות יתרות, 10,000-20,000 שקל. אנחנו לא פונים למשרד החינוך, מבקשים את האישור להשתמש בכסף הזה, סוגרים את זה כנגד קרן של טברים שנסגרו. הוא בעצמו אמר שזה לא מהותי, והיה פה אצלי היום, דיברנו גם על שתי הערות האלה. ההערה השנייה זה שהמועצה אפשרה לשמונה עובדים לצבור מעל 55 ימי חופש. אסור לנו לתת לעובדים לצבור מעל 55 ימי חופש. בסופו של דבר, ישב איתי היום, עברנו על הדוח שהיה לנו של השכר, לנו אף עובד שחרג מעל 55 יום. הוא דיבר עם משרד הפנים, אמר להם שההערה הזאת לא רלוונטית, והם החליטו בעצמם להתעלם. אם הם לא
מתייחסים,
אני לא מתייחסים, הוא צריך לכתוב הערות פה בטוח.
לא היה לו מה לכתוב, אז כנראה כתב את זה. זה כלום. 12 שנים לא הייתה לנו הערה אחת בשכר. אחת. אפס הערות.
סנקציות.
אבל לא, אני אמשיך אותה.
ברשותכם, הדוח הכספי של המועצה. בבקשה.
דודו, תודה רבה.
תודה, דודו.
זה מה שאתם חושבים לזה ליער
בשכר? סברתם את 2018 עכשיו?
ערב טוב לכולם.
אפילו אני לא הספקתי לסגור את 2018.
ערב טוב לכולם, שמי אלון. אני אתן סקירה על המצב הכספי של המועצה. לימור בעצם השלימה את סגירת הדוחות של שנת 2018, זה כבר היה באמצע פברואר, וקודם כל התחילו, אני רוצה להגיד איזושהי מילה של הערכה לעדכניות של הנתונים עוד לפני שנראה מהם המספרים. הדוח הכספי של 2018, יש גם את מספרי ההשפעה של 2017, ואני אתפקד רק בדברים שהם חשובים. למועצה יש בקרן העבודות פיתוח, זאת אומרת, זה איזושהי קרן שמחיה פרויקטים, סכום של 44 מיליון שקל, בשנה קודמת היה 56 מיליון. המועצה בעצם עשתה שימוש, העבירה לטברים, ייצא בזה עבודות. טברים, שזה בעצם פרויקטים שהמליאה מחליטה עליהם, יש עודף של 19 מיליון שקל, עודף זה עודף נטו, יש טברים שממונים ומחכים לכסף, ויש טברים שיש בהם כסף, אבל לא בוצעו כל העבודה.
למה זה זמני? למה אתה קורא זה עודף זמני?
כי עד שהפרויקט לא נסגר זה זמני.
הבנתי, אז זה מוצע לטובת פרויקט מסוים. הוא צבוע.
אחר כך נראה את זה גם בדוח עצמו. יש לנו בתקציב הרגיל עודפים שהמועצה גם משתמשת בהם, זאת אומרת שנה שמסתיימת בעודף, העודף עומד לרשותה של המועצה בשנה אחרי זה, סך הכל 2 מיליון ו-400. אפשר לראות פה כספי פיתוח 63 מיליון שקל, ועוד 2 מיליון שקל עודף בתקציב הרגיל. עודף מצטבר. היקף התקציב של המועצה כ-224 מיליון שקל הכנסות, 223 מיליון שקל הוצאות. שנת 2018 הסתיימה בעודף של 1,300,000 שקל. אם ירצה לראות קצת מה זה התקציב, אז אפשר לראות פה קודם כל הקבלה של נושאים, אחר כך נעלה למעלה. שירותים מקומיים זה שירותים שניתנים ליישובים, שירותים ממלכתיים זה שירותים שהמדינה מעבירה למועצה, בעיקר חינוך ורווחה, נותנת חלק מהמימון ואת היתרה מסבסדת המועצה. ואנחנו רואים בצד של התקבולים את שתי השורות האלה שמסתכלות בכ-100 מיליון שקל, כספי ארנונה ומענקים, שהם קודם כל מממנים את הוצאות המנהל של המועצה,
שהן אגב נמוכות, בסך הכל אם החזרה הלוואות כ-14 מיליון שקל, והיתרה בעצם מאזנת את אותם השירותים שאין להם מספיק הכנסות. השירותים ליישובים 7 מיליון שקל הכנסה, 37 מיליון שקל הוצאה וכך הלאה. גם בשירותים הממלכתיים אנחנו רואים מימון של כ-38 מיליון שקל. סופה של שנה הסתיימה בעודף של מיליון ורבע, שהוא לא חצי אחוז, זה לא בשמיים. ביחס לתקציב, תקציב 2018 היה בהיקף של 213 מיליון שקל, הביצוע גם בהכנסות וגם בהוצאות עלה עליו בכ-5 אחוז. אפשר לראות בהשוואה למספרי 17 שהיה גידול של כ-10 אחוז בהיקף הכספי של המועצה. גידול בהיקף הכספי הוא פועל יוצא גם של גידול במספר התושבים ביישובים וגם גידול במוסדות החינוך. לדוגמה, אם תסתכלו על השירותים הממלכתיים, חינוך, הוא גם מגדיל את נפח הפעילות של המועצה.
מה ההסבר לגידול בתגמולים הרגילים?
תכף נראה אותם. אפשר לראות פה את ההכנסות בתקציב הבלתי רגיל. ההכנסות משירותים ממלכתיים 48%, מענקים כ-8%, אולי פעם אחת גם להיכנס ולהסביר איך בנוי המענק, הארנונה 37%, שירותים מקומיים, אתם רואים שחלקם הוא קטן מאוד לעוגת התקבולים. צד התשלומים של המועצה, אנחנו רואים את תוצאות המנהל של 5%, משרד הפנים קבע איזושהי נורמה של יש פרס ניהול תקין, 15% נדמה לי האחוז שקובע אם אתה זכאי או לא זכאי, אז בהחלט נשגב נמצאת במקום בסדר. ההחזרי הלוואות של המועצה הן זניחות, כמעט 1%. השירותים הממלכתיים, 2/3 מתקציב המועצה.
אני יכול לעצור אותך רגע?
כן.
ההגדרות, הכותרות,
כן,
הן כותרות כלליות מאוד.
כן.
הן לא מדברות על משכורות. הם לא מדברים על הוצאות, נכון, או הסעה של תלמידים. כתוצאה מכך, אתה קורא משהו, אבל בדם שלא מכיר בצורה מסודרת, הוא נוכח על דברים שהם די מופשטים. האם אין מקום לעשות הגדרות יותר ברורות גם לבן אדם שאיננו בקיא במטריה?
אז אני אגיד שני דברים, אחד או שניים להגנתי. אחד זה שמתכון את הדוחות, נקבעת על ידי משרד הפנים, לא אני קובע אותה, זה דבר אחד. דבר שני, שהציבו לי 10 דקות.
גם לא מספיק.
זה גם לא מספיק. אלה שני הטיעונים ככה שבשלוף נתת. נמשיך הלאה. כאן אנחנו רואים את ה... סליחה, זה הלך אחורה במקום קדימה.
ועדה כספים.
תשלומים הלא רגילים. קודם כל, מה זה תשלומים לא רגילים? ולמה בכלל קוראים להם לא רגילים? הרי זה כל שנה קורה. אז הוצאות הפנסיה של המועצה כ-6 מיליון שקלים. כסף שבעצם המועצה העבירה לקרנות של עצמה, וזה בעצם מחיה את הקרן לעבודות פיתוח, ואחר כך גם מחיה את הפרויקטים. 7.5 מיליון שקל, זה סכום מאוד מבוטל. הנחות הארנונה, 6.5 מיליון שקל. תשלומים אחרים לימור? מה יש לנו שם? לימור, בתשלומים האחרים אם תוכלי רק לתת קצת פירוט. כן, אז תכף לימור תסתכל ואנחנו נמשיך הלאה. כאן אפשר לראות את
התפלגות.
לא.
תשלומים זה מיליון.
סליחה? נשאלה פה שאלה קודם לגבי תקבולים לא רגילים ותשלומים לא רגילים. אז אם אפשר לתת קצת יותר פירוט, כאן אנחנו רואים את התפלגות ההוצאות בתקציב הרגיל. עוד איזשהו חתך של התקציב הרגיל שאפשר לראות שהוצאות החינוך חצי מתקציב המועצה, הוצאות הרווחה. אני אומר הוצאות זה שכר ופעולות, 10%, כל היתר זה בעצם הוצאות מוניציפליות.
סליחה,
אתה
יכול
לחזור?
כאילו, כשאתה אומר בשקף אחד הראה פה 5%
הוצאות מי? כן.
שההוצאות המועצה הם 5%.
הוצאות ההנהלה, כן.
כן. ומנהל וכללי, ובשלב הבא הראית 11%
אז אני אסביר. שמדובר ב...
שכר חינוך היה...
השאלה שלך היא שאלה טובה, קודם כל, אתה מקשיב לי. ההוצאות מנהל של המועצה, הכוונה היא לניהול של המועצה, שזה ראש המועצה, הנהלת חשבונות, קביעה, שכר,
זה נקרא מנהל כללי וכספי. אחר כך יש גם מחלקות שהן מחלקות שדה, אני נקרא לזה, מחלקת שפע וכך הלאה. לכן הפער בין שני המספרים שראית. תברי. תבר זה בעצם פרויקט שהוא מתחיל כשהמליאה מביאה לאישור, הוא מסתיים כשהיתרה מסתיימת בו. תברים זה לא דבר שהוא קבוע. בעוד שתקציב רגיל הוא פחות או יותר עם איזשהו גידול, תברים יש שנה אחת שיש לך פרויקטים בהיקף גדול מאוד, יש שנים שיש בהן פחות. אפשר לראות שהיקף הפרויקטים שבוצע ב-2018 הסתכל בתקבולים של 61 מיליון שקל, אבל חצי מהכסף כמעט זה בעצם מתוך כספי המועצה, מהקרן לעבודות פיתוח, 28 מיליון שקלים. התשלומים הסתכמו ב-47 מיליון, והעודף שנוצר פה זה בעצם עודף זמני. ולמה הוא זמני? כי הוא מחכה, הוא עוד לא הולך לאיבוד. אפשר לראות בסוף 2018 שיש לנו פרויקטים בעודף של 39 מיליון שקלים, פרויקטים בגירעון שמחכים לכסף, כ-20 מיליון שקלים נטו, יש לנו 19 מיליון שקל עודף זמני. עודף זמני זה אומר שהכסף הזה עוד לא הסתיים הביצוע שלו. סך הכל היקף הפרויקטים בביצוע בסוף השנה כ-250 מיליון שקל, סכום לא מבוטל. הקרן לעבודות פיתוח, אנחנו רואים פה איך התחלנו את השנה ואיך סיימנו את השנה, 56 מיליון שקל לעומת 44 מיליון שקל, והכיתוב שקיינו אותו קודם במשיכה פנימית לתוך התברים. נפח התקבולים היה כ-18 מיליון שקל, התשלומים 29 מיליון שקל, מכיוון שהשתמשנו, אבל גם ראינו, או תכף נראה בשקף נוסף, ששנת 2018 הסתיימה באיזון 13,000 שקל. גם 2017, זה סכומים זניחים כשמדברים על 260 מיליון שקל או 250 מיליון שקל. זה נכון שהתקציב הרגיל היה בעודף של 1,300,000 ובתברים נוצר עודף, אבל כל אלה באו מתוך מקורות פנימיים של המועצה. סך הכל המועצה לא יצרה עודפים, גם לא יצרה גירעונות. ארנונה. יש פה שני עמודות, פיגורים וארנונה שוטפת, זאת אומרת 18 המועצה הוציאה חיובים של כ-75 מיליון שקל, נתנה הנחות של 7 מיליון, גבתה 65 מיליון, 2 מיליון ו-800, שזה בערך 4%, משהו כזה, חובות שיגבו בשנים הבאות. אחוז הגבייה השוטפת כ-96%. לגבי הפיגורים, התחלנו את השנה עם 9.4 מיליון, סיימנו ב-8.4 מיליון. בסך הכל יש גבייה, אבל הגבייה מפיגורים היא גבייה יותר קשה. גם האחוז שמופיע פה הוא קצת מעוות כלפי מעלה, מכיוון שהייתה פה איזושהי תנועה חריגה של איזושהי התחשבנות מול משרד הביטחון, לדעתי, שקצת מעבדת את המספרים. בדרך כלל גבייה מפיגורים זה כבר אחוזים הרבה יותר נמוכים מהגבייה
שלה. שאלה, אחוזי גבייה 52%.
כן, זה מפיגורים.
אוקיי.
זה מפיגורים, הגבייה שוטפת
96%.
הלוואות של המועצה. 4.5 מיליון.
השנייה, בארנונה לא שווה להגיד כמה זה מגורים וכמה זה עסקי, זה לא משמעותי.
אין לו את זה פה.
יש לך את הדוח בעיתונים?
חצי חצי, לא.
משהו כזה, משהו כזה.
לא, לא, לא.
לא, 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 לא.
שם זה לא
נכנסי. אמרתי,
31 מיליון זה המגורים.
זה אומר ש-34 זה העסקים.
לא, זה בלי המגזר הבדואי, אז אתה בטח עושים
בדיוק. חצי חצי, 35-35.
אגב, ככל שאחוז המגורים גבוה יותר, מצבה של המועצה עגום יותר. כנגד ארנונת מגורים צריכים גם לתת שירותים לתושבים.
טוב, מועצה רק של מפעלים.
זה נכון.
יש כזו.
תמר.
לא, למה תמר? זה לא
תמר. לא, תפן, למה?
תפן. תפן, תפן. תפן, זה קלאסי. סך הכל ההלוואות שלקחה המועצה בעבר ועדיין לא הצהירה 4.5 מיליון שקל, סכום נמוך ואחוז נמוך. זה טוב או לא טוב? זה טוב ולא טוב. יש לזה השפעה חיובית על מענק האיזון, כי יש לך יותר הלוואות. יש לזה השפעה לא טובה, כי צריך להחזיר הלוואות. הוא צריך להתקדם. טוב, נתון אחרון זה סך הכל הוצאות השכר. אני לא בטוח שרואים את זה מהמרחק, אני מתקרוב בקושי רואה את זה. תקן העובדים 420, בפועל הוא עסקו כ-400 עובדים.
400 משרות, זה לא 400 עובדים. הוצאות השכר הסתכמו בכ-78 מיליון שקל, שזה 36-37% מהתקציב של המועצה. עד כאן, שקף אחרון שאני פשוט מציג איזושהי התפתחות של התקציב הרגיל, של הארנונה ושל המענקים על פני שנים. אפשר לראות פה גידול, כפועל יוצא של גידול המועצה, הגענו ל-212 מיליון שקל תקציב, כפועל 224 זונה, התקציב, בפועל זה 224, 82, אתם עוקבים אחריי וגם זוכרים במסתרים, 82 מיליון שקל הארנונה, המענקים 18 מיליון שקל, לגבי המענקים אני רק אגיד במילה אחת, זה חישוב שדורש ככה התעמקות, אבל העלאת המצב הסוציו-אקונומי של משגב היה בשעתו 6 ביום 7, יש לו השפעה לא טובה על מענק האיזון של המועצה. ועם השנים בעצם משרד הפנים נוגס במענק של המועצה.
וכמה, מה המשמעות
בכסף של מעבר מ-6 ל-7? המענק זה כ-6 מיליון שקלים. מענק ה-100% שמגיע למועצה בסוציו 7 הוא כ-15 מיליון שקלים. בשנת 2019 הקצבו כ-14 מיליון. זאת אומרת, 92% מהמגיע למועצה, וזו נחשב אחוז גבוה, כי מועצות אחרות מקבלות רק 80%.
השקל הוא מאוד מעניין, אז היה כדאי להציג אותו, נגיד, אם יש תחות אותו שקל
מוגרפי,
עם מספר התושבים, מה הולך פה?
מקבל שנה הבאה נוסיף גם
בו. לא, אפשר מחר.
בסדר
גמור.
אנחנו... אסף מארגן לנו איזה קובייה משהו, לא? שמעתי על קובייה כזאת, אני יודע, אני לא...
הקובייה הזאת אתה גמור, אתה גמור עכשיו,
חייב
לנו קובייה.
אנחנו מכינים גם משרה של אחרי מידע ועניינים. לא, יש לנו בעיה, אין לנו בעיה עם מידע, יש לנו בעיה עם עיבוד המידע. כן, יש לנו בעיה, לא שלא נתבלבל.
ויש לנו פתרון
אבל מאזן מאוזן. שאלות לרואי חשבון.
דני, יש לי פתרון.
מה?
שאלה לסעיף
הקודם. שאלה רבה לכם.
תודה רבה, אלון.
דני, בסעיף של הדוח ביקורת, הנושא של החינוך, הולך למדת חינוך, זה חוזר אלינו, חוזר למריאה, כי אנחנו אמורים להצביע על הדוח.
בעיקרון כן.
לא הצבענו, אז... אנחנו נקבל
לבדת
התחזרה,
התייחסות,
ואז נעשה עם זה משהו.
אנחנו, קודם כל...
לא מצביעים,
הדוח מבקר.
לא. קודם כל, אני מציע, למען הסר ספק, להציע למליאה, לאשר את המלצות המבקר, ולהטיל את הביצוע שלהם על ועדת חינוך. זה לא, זה מעבר לזה. אני לא חשבתי לרגע שלא לקבל את ההמלצות.
אבל כל ההמלצות... שלא מקובלות על הדרג המקצועי.
בואו נראה איך עוד בדיוק עושים את זה.
ברור שלא את חושבת שזה נכון, ויכול להיות שזה לא הכל מדויק ונכון.
לא, ברור.
בשביל זה יש לו שיח גם עם הדרג המקצועי
בהזדמנות הזאת.
שעובר על הנתונים האלה.
אני מציע לקבל את המלצות המבקר, להעביר את הביצוע שלהם לוועדה הרלוונטית. זהו.
קודם כל, שעבינו בה, תהליך עבודה הזה לא צריך להיות עכשיו מצבים, אוקיי? יש לו פקיוטה, הם ראו את הדוח.
אבל יש להם תגובות, אתה עושה תגובות מבוקרים?
ודאי.
זה לא הפתעה לצביקות, לא יודע. יש פה תהליך שלם של עבודה. הם ראו, הם היו שותפים, הם ראו את כל הסגנונות, את המלא, את ההמלצות, זה לא הפתעה מצבים.
ורד, שנייה.
הם גם אמרו שהם לא מקבלים את ההמלצות.
מה? הם אמרו שהם לא מקבלים את ההמלצות. לא,
לא. אגב, לגבי
לעשות המלצה, לעשות המלצה,
הם
חייבים
לקבל.
זה שאנחנו מקבלים את
ההמלצה,
אם אנחנו
נקבל
את
המלצה,
מה זה אומר?
אתם חייבים לעשות
את ההמלצות האלה?
אני עונה, אבל אלו, תשמרו על משמעת רגע, משמעת, משמעת. יש לנו עוד מאזן אחד, יש לנו את התקציב פיתוח. סבלנות, טיפה, סבלנות. אני קראתי את ההמלצות ואתם ראיתם את ההמלצות ברפרוף וראיתם את זה גם בחומר שהוגש קודם וכו'. אני לא ראיתי בהמלצות משהו שמעורר איזושהי בעיה שעצם ההחלטה שלנו לקבל אותו מגביל את ועדת חינוך או את הדרג המקצועי בצורה כלשהי רצינית, ואני לא רואה בעיה לאשר ולקבל את ההמלצות. אני מציע שנעשה את זה בפשטות במקום מה שנקרא להטריח את עצמנו ולטחון את עצמנו. מה?
כדי להבין תהליך עבודה, כי אנחנו לא, רוב הוועדות לא עבדו עם המבקר,
והדוח הזה שהוצג לא הוצג לוועדת חינוך נגיד לפני שהוא הוצג גם פה וגם בהנהלה. שאלה אם בתהליך התקין אולי כדאי שהוא יגיע ואז נוכל להעביר התייחסות
לפני.
לא, אבל יש לוח זמנים מחייב. אבל יש לוח זמנים מחייב שאנחנו לא יכולים.
הוא חצי שנתי?
יש לוח זמנים מחייב שזה יכול רק לסרבל את זה.
הם
לא מבינים את המשמעות, תסביר להם.
עכשיו תעצור את
ההמשך.
חבר'ה, אנחנו תמיד מחפשים את האיזון בין להציג יותר מדי ולהציג פחות מדי וכו'. אין שום בעיה, אין שום בעיה. בכפוף ללוחות זמנים של משרד הפנים, בכפוף ללוחות הזמנים של משרד הפנים, הדוח של המבקר להבא יוצג גם לוועדה הרלוונטית, גם להנהלת המועצה וגם למליאה בסדר הזה ובמהירות האפשרית לפי מגבלת משרד הפנים. לגבי הדוח הקיים הספציפי הזה, אנחנו, אני מציע שאנחנו נחליט, אני מקבל את הזה, לא הצבענו ולא זה, אני אמר, זה טריוויאלי שמקבלים את ההמלצות, מעבירים את זה לביצוע לוועדות הרלוונטיות, במקרה הזה חינוך. יש מישהו שלא יכול לחיות עם זה? אני לא חושב שוועדת חינוך לא יכולה לחיות עם זה, אם כן, אז תגיד לי, אז אני לא...
לא, זה לא אמור, אני רק שאלה לגבי ההמלצות,
יש המלצות כלליות, תפקו את זה לפרטני.
יש המלצות שלא בהכרח אנחנו מקבלים אותן. האנשים המקצועיים לא בהכרח מקבלים, אבל בהחלט מתייחסים.
ועדת חינוך תבחר אותם, כמובן, בהתאם למציאות, יש תמיד דברים שהם אידיאליים, והם לא...
נכון.
אני לא התכוונתי.
יש שם כמה המלצות, אנחנו נורא נשמח לקבל, אז תביאו את הכסף.
יש לנו את המאזן עכשיו של בר לב יותר רדיון, בבקשה.
רגע, מה סיכמנו בוועדה לחינוך?
ידעו לנו? ידעו לנו ויציגו אותם לצורך, יתנו את זה בתוכנית עבודה שלהם.
אנחנו צריכים מצגת חמודה, יש לנו לאחר מכן, הבאנו לך מצגת.
לא, היא כבר פה, אז הוא
כן,
נעמי, יש לנו את התקציב פיתוח. אני רק
הגיע
הוראת חשבון להציג את
הזה. אז זה מצגת א', זה יהיה קצר. אני חושבת שזה יכול
היא שם את זה על הדסקטופ.
אם אנחנו נזכור שיש לנו במליאה חדשה שרוב חבריה הם חדשים ואנחנו נקדים כמו שהולך לקרות עוד מעט נדבדים בפיתוח וכל דבר כזה לפני שהוא מוצג וגם זה אני מציעה שתגיד כמה מילות הקדמה למה זה מוצג פה ומה המשמעות של זה שזה מוצג פה כדי שהדיונים שלנו כמליאה יהיו מדויקים וממוקדים ביחד לתפקידים ולאחריות שיש לנו כמליאה על כל דבר כי אני חושבת שהרבה מהדיונים פה הם נכונים וטובים, אבל חברי המליאה בעצם שואלים איך, מה תפקידנו, איך הדברים מתנהלים, מה קורה כשיש דוח ביקורת ואיך... עכשיו, אני חושבת שחסר פה ידע, וזה בסדר, כי זאת מליאה חדשה, ואנחנו באמת התחלפו הרבה אנשים, ואני חושבת שזה חלק מהתפקיד שלכם, בתור הדרג המקצועי, לתת כל פעם קצת סוגריים, קטן, לפני סעיף, שכולם פה אנשים אינטליגנטים, זה לא צריך להיות ארוך, אבל אני חושבת שזה מאוד יקר על להבין מה תפקידנו, מה הדיונים, וגם אם תגיד בשתי מילים לפני, שקוראים זה, אם זה להצבעה, לא להצבעה, לדיבור.
אז רגע, אני יכולה
להגיד, רגע, שנייה, שנייה, תן לי, אני חייב לבזבז את זמנכם שנייה ולספר לכם סיפור קצר. לספר לכם סיפור קצר. אני כשהייתי ילד, אבא שלי, עליו השלום, במקרה יצא לו להביא אותי פעם לישיבת סנאט של אוניברסיטת חיפה, של הפרופסורים של האוניברסיטה, עשו ישיבת סנאט, יש שם איזה 100, לא יודע כמה, משתתפים, באולם גדול, ישיבת סנאט וזה, אני, זה נשמע לי משעמם וכולי, יצאתי וזה, בסוף אני זוכר שאבא שלי, מה אתה רואה? כולם פרופסורים וזה, אתה רואה, אתה עושה את הנושאים מטומטמים, תביא אותם מספיק הרבה אנשים ביחד, ותביא להם דברים מספיק כלליים וכולם זה... עכשיו, המטרה פה זה למצוא את האיזון בין להשחית את זמנכם על העדכונים שלי או על הדיוני פרטניים ולהעלים בסוף את הדברים החשובים בין לעשות את מה שאנחנו חייבים לעשות כחוק זה תמיד יש כאלה ובין מה שנקרא לנתב את הדרך בין הממשק בין ועד הכספים וועדת פיתוח יישובים, כי לא רק בין ועד הכספים וועדת חינוך יש ממשק, יש גם ממשק בין כל הוועדות וכולם, ובסופו של דבר זה מגיע דרך הנהלת המועצה לפה. ופה זה לא סיטואציה של דיונים מעמיקים מלכתחילה, כי זה לא, מה לעשות, זה לא פורום מתאים. עכשיו, לגבי הדוח, הדוח של תאגיד בת מאושר על ידי האספה כללית, על ידי הדירקטוריון של אותו תאגיד, א', שלהזכיר לכם מפעם קדמות, זה שלושה נציגים שלנו פה של המליאה, שלושה נציגי ציבור כלליים שאנחנו השארנו אותם, ושלושה נציגי, עובדי מועצה, בעלי מקצוע, מקצועות קשורים. הדירקטוריון מאשר את הדוחות, עשינו זה אתמול בקולחי משגב, ואחר כך האספה הכללית של אותו תאגיד מאשר את הדוחות. מי זה האספה הכללית של אותו תאגיד? זה שלושת החברי מליאה ששלחנו אותם לשם להיות הנציגים שלנו בדירקטוריון. זאת אומרת, לצורך עניין, אתמול אישרנו את קולחי משגב, אי אלו עשרות מיליוני שקלים, אני גל ואחמד, בתור האספה של התאגיד. עכשיו, אין זה אומר, אגב, גם בטרדיון היה דבר דומה, שהאספה הכללית אישרה את הדוחות וכו'. אין זה אומר שלא מציגים בפני המליאה. מציגים בפני המליאה.
אבל רק...
רק מציגים. לא מחליטים, לא מאשרים.
אוקיי.
בסדר? כל זה בניגוד, בניגוד, אגב, גם בעצם, גם הדוח הכספי של המועצה, כן, זה רק מוצג. וכי בסופו של דבר מי שמאשר את זה משרד הפנים, מי שמאשר את זה לרואי חשבון, וזה לא בדיוק מה שנקרא לדיון, אבל זה מוצג. אז הדוחות האלה מוצגים, הם לא מאושרים על ידינו ולא לא מאושרים על ידינו. ואני מסב תשומת לכם, הזכיר את זה, ופה אני מסיים, אני אתן למירב להגיד מה שהיא רצתה. אמרו את זה ברבע מילה בצורה כזאת או אחרת, גם דודו וגם אלון וגם קובי את הדבר הזה. מדי פעם עולה משהו שהוא שווה דיון יותר רציני, כי קרה שם משהו יותר מהותי. בסדר, בגדול זה החקל בשנים האחרונות. היה גם פארק טרדיון בשנים שלפני כן, ומחר זה יהיה משהו אחר. זה לא משנה, זה יכול להיות בית ספר כזה או אחר שיצא משליטה או לא יודע מה. בשביל זה יש דוחות מבעוד מועד כדי שהדברים לא יקרו ואנחנו מתקנים תוך כדי. אבל זה, לא, זה כרגע לא הסיטואציה בשום מקום. זהו, יש לנו כרגע את הדוחות של הפארק. תאמינו לי, כשיהיה משהו, מה שנקרא, דרמטי, אני אוסף תשומת לכם. הדבר הכי דרמטי בכל, אני אגיד מילה כבר, אם כבר תפסתי את הקשב שלכם. הדוחות הכספיים של המועצה הם דוחות כספיים של מועצה שיש לו גזבר של 35 שנה, לא לוקח הלוואות, ומאזן באופן אובססיבי את התקציב השוטף, ושומר על עודפים בטברי. ולא לוקח הלוואות, לכן המענק איזון שלנו הוא קטן, לא רק בגלל הסוציו-אקונומי, הוא גם קטן בגלל שאין לנו מספיק הלוואות בשביל להגדיל אותו. זה נושא מורכב, לא בשביל פה אלא בשביל ועדת כספים. והוא מה שנקרא חזק. אנחנו לא מועצה חזקה, אבל המצב הקצבי שלנו היחסי הוא חזק. אנחנו לא מועצה חזקה כי אנחנו מבוססים על מענק של משרד הפנים, ומשרד הפנים יכול בהינף יד לקצץ את המאזק, ואז אנחנו לא גורעים את החודש, את אותו חודש, של מספיק בצד ושל לגמור כמה חודשים, אבל זה בסוף לא, אין לזה תוחלת לדבר. זאת אומרת, אנחנו לא איתנים, אנחנו לא עצמאים. אנחנו, אבל כן, מה שנקרא, מנועלים בשומרנות, נקרא לזה שומרנות כספית. ואני אומר את זה באופן כללי, בשביל למלות את החלל. עכשיו, בטרדיון, המצב הוא פחות ככה מה שאמרתי עכשיו, ובואו נדבר על זה אולי אחרי שיתציג את המאזן, אבל בואו בבקשה.
לירן, קוראים. לא, לא משנה, אני קוראים שנה.
תודה רבה.
בבקשה.
איך קוראים לה?
קוראים לי לירן, אני ממשרד של חגי אפלפר, או בשרת, מי שמכיר, או בשרת. טוב, והתבקשתי להציג את דוחות 2017 שנחתמו לפני שנה בגלל שהם לא הוצגו פה במליאת המועצה. טוב, נתחיל מדוח רווח והפסד. ההכנסות שהיו אל המנהלת ב-2017 היו 3.5 מיליון שקלים, שהם בעצם מורכבות מדמי ניהול, שמירה, פינוי השפעה שהמנהלת נותנת, ומהשתתפות של המועצה בהחזקת הפארק.
עלות השירותים שהיו למנהלת הם בסך 2,400,000 שקלים, וגם הם בעצם מורכבים מכל מיני פיתוח תשתיות שיש בפארק, שמירה ופינוי השפעה של הפארק, והחלקה שוטפת של הוצאות של גינון, מים, חשמל וזה. כל זה נותן לנו רווח מפעולות של 1,090,000 שקלים, לזה מתווספים לנו. אני אומרת שהרווח מפעולות היה 1,090,000 שקלים, לזה מתווספות הוצאות הנהלה וכלליות בסך כ-800,000 שקלים, רווח לשנה לפני מימון 300,000 שקלים, הוצאות המימון שהיו זניחות 5,000 שקלים, רווח מפעולות אחרי מימון כמעט 300,000. לזה מצטרפים לנו, יש לנו פה הכנסות הוצאות אחרות, שזה בגדול הייתה הפרשה בדוחות הכספיים. רגע, אני כבר אסביר על זה. סך הכל הרווח של ה... הרווח לשנה של המנהלת היא 1,300,000 שקלים, וזה מצטרף להפסד המצטבר שהיה בשנה שעברה בסך 3,300,000. סך הכל היתרת הפסד לסוף שנת 2017 2,600,000.
כלומר, ההפסד קטן.
סליחה,
אין
פה את הארנונה של איזושהי
דקה. לא, לא,
תסבירי לי 1,000,000 שקל ואז אני אענה.
כן. המיליון שקלים בעצם בשנים קודמות יצרנו התחייבות לביצוע עבודות לפיתוח תשתיות, ובעצם המיליון שקלים זה העדכון של ההפרשה הזו שיצרנו. ב-2017 הגיע קבלן חדש לפיתוח של מבנן 300, מי שמכיר במנהלת, ובעצם הם קיבלו ממש מכרז, היה מכרז והכל, וזה מה שגרם לעדכון הזה בעצם. מה רצית להוסיף?
ברוח השאלה הקודמת והאמירה הקודמת. כן, תחבי את זה רגע. בתרדיון, באזור תעשייה מופרט, דהיינו ההשקעות של שביצע אותם בעיקר בעבר משרד הכלכלה הועברו בעצם לבעלות המועצה, אם כי הקרקע נשמר בבעלות מנהל מקרקעי ישראל ובשליטת משרד הכלכלה. אז מה שקורה הוא כשמשווקים שם מגרש, אנחנו החברה הזאת שעכשיו ראיתם גובה את הוצאות הפיתוח, גובה מהבן אדם, מהמפעל שהולך להיות מוקם את הוצאות הפיתוח, והמנהל גובה את השווי של הקרקע, ומי שמחליט אם הוא יקבל את הקרקע או לא בסופו של דבר זה משרד הכלכלה, אותו משרד הכלכלה שבזמנו השקיע בעניין הזה. עכשיו אנחנו עסקנו הרבה בשאלה בשנים, במשך הרבה שנים בשאלה כמה הוצאות פיתוח עדיין לפנינו, כמה שוות ההוצאות הפיתוח שהם כבר נעשו בעבר, שהם נמצאים בתוך המגרשים שאנחנו יכולים לגבות אותם בעתיד. בסופו של דבר הגענו למסקנה שיש סדר גודל של מחסור בהוצאות פיתוח של איזה 10,000,000 שקל בגבייה לעומת הצורך בעבודות לרעתנו. בשלב הראשון עם פוטנציאל לגדול ל-30. בסיטואציה הזאת היה לנו למעשה אפשרות או להזרים שם כסף או להעלות את המחיר, מה שהיה מונע המשך שיווק וכו', והיה שם סיפור גדול. עכשיו הפארק הוא נהנה מזה שמסיבות חיצוניות לדעתי לפארק יש גידול בגדול בביקוש, והוא גובה כסף, והשלושה מיליון שקל, שזה הפרשה חלקית שהראתה לכם פה, שזה הפרשה חלקית רק של מבנן 300 של הכסף שאנחנו כאילו הפסדנו בדיעבד על פי המאזן של שנה קודם, הקטינו אותו השנה לשני מיליון בגלל שבינתיים גבו כספים והתחילו למכור שם מגרשים והתחילו לפתח את מבנן 300.
זה לא אומר שאין לנו גירעון צפוי עתידי במבננים הבאים, 400 ו-600 וכו'. עכשיו זה אזור תעשיית תרדיון, בגדול הוא, הפוטנציאל שלו מבחינתנו כמועצה זה ארנון, זה לא הוצאות פיתוח, כי בהוצאות פיתוח אנחנו במקרה הטוב נפסיד מעט, כן? במקרה הלא טוב אנחנו נפסיד הרבה בהוצאות פיתוח, אבל בכל מקרה הארנונה שם הוא בעלייה, הוא בעלייה הייתי אומר אפילו דרמטית, אני מוכרח לומר, כי אני עוקב אחרי זה כבר הרבה שנים, והוא כבר מפה, אלון, הוא כבר עבר את ה-7 מיליון שקל לשנה.
דני, 8.5.
8.5 לשנה. לשנה. ככה שהשאלה שנשאלה פה קודם, איפה ארנונה, היא השאלה. זאת אומרת, יש לנו פה משהו שמניב לנו הכנסה של 8 מיליון שקל בשנה, רק שאנחנו לא רואים אותו בדוחות הכספיים של עצמו.
רואים
את זה בדוחות הכספיים הקודמים.
כן.
8 מיליון, אני מזכיר לכם מענק איזון שמשרד הפנים הוא כולה 12. כן, זה יש פה
משלמים על התרדיון?
איך?
את כל ההוצאות שלכאורה המועצה צריכה לספק כמורת הארנון הנרשמות על התרדיון?
לא.
כאילו אין את התמונה,
אין את התמונה הכללית. הנושא הזה עלה במלוא החריפות כבר כמה פעמים. כרגע הסידור הוא שאנחנו מתקצבים בפעולות השוטפות את היישוב הזה, נקרא לזה יישוב, הרי אנחנו מתקצבים את כל היישובים שלנו. בגדול, ארנון המגורים אנחנו מחזירים ליובלים 26.5% ועוד שני עושים כך וכך אחוזים. בתרדיון, זה עומד כרגע על 20, כמה זה עומד?
בין 17 ל-21
נדמה לי סגר. בין 17 ל-21 אחוז שחוזר לשם בשביל לתחזק את היישוב, והשאר נשאר אצלנו. עכשיו זה מספר שהוא בעצם קובע את את הקיום, את החיים ואת המוות של התאגיד הזה, הקטן. כי אם היה נשאר עוד 10%, אז הם מתמודדים גם עם 10 מיליון שקל, זה רק שאלה של זמן, לאורך שנים, כמו שתאגיד הביוב למשל. זאת אומרת, ברגע שיש לו הכנסה פתוחה, אז זה כבר, התזמון של זה הוא יותר, הוא פחות בעייתי. ואם היינו לא משאירים לו כלום מארנונה, אז הוא היה מפסיד כל שנה והיינו צריכים לתקצב אותו, כמו שהיה את המרכז הקהילתי, ואז הוא היה נקרא בכלל ועדת תמיכות, וזה לא היה תאגיד, אז זה היה עמותה או משהו. אז אני אמרתי את זה בשיא הטלגרפיות פה, אבל בגדול אני מקווה שקיבלתם את התמונה. כן.
אני רוצה רק להבין לגבי הפער בין המצאי, שזה מה שמפותח בשטח, לבין הצפי העתידי. צריך להסתכל אחורה, זה לא שהחברה הזאת יצרה את הגירעון. אם מסתכלים אחורה,
לגמרי לא.
התמונה האמיתית היא שהמועצה במהלך לא יודע כמה שנים, מעט מרגע שזה מופרט, עד הנקודה שבה לפני שנתיים הגענו להסכם עם המועצה להפרשה של חלק מתקציב הארנונה, הארגון הזה או החברה התנהלה מהתקציב שהיה לה, שהתקציב שהיה לה למעשה היה מיועד להשקעות. זה היה כסף שיזמים שילמו בשביל להכניס לאדמה, ונכנס מנכ״ל שאמר, בדק את המלאי שלו מול ההתחייבויות שלו ואמר, רגע, הרים דגל, יש פה בעיה. ואז נכנסנו לאיזשהו מסע, איזשהו התנהלות מול המועצה, מול הגזבר, לתקצב ביחס לארנונה, כי זה באמת מקום שנותן שירותים. הגירעון שקיים בתשתיות נובע מזה ששנים המועצה השתמשה בכסף של אותו ארגון, היא לא הפרישה עליו כספים, והארגון השתמש בתקציב השקעות לצורך ביצוע של עבודות שוטף.
בהקבלה ליישוב, היישוב חי על חשבון קרן פיתוח. בסדר, בהקבלה לישוב.
אני רוצה להניח שהמועצה עשתה על עצמה איזה דוח כלכלי נקרא, לא דוח פיננסי.
לא, יש כמה דוחות ויש ויכוח גדול על הערך המסתבר של זה.
אני לא מבין את ההסבר הזה, כי
אם החזירה היום,
אני כמו שאמרתי בנושאים הקודמים של הקובייה של השר, נתונים לא חסר, הבעיה זה איך מנתחים.
הבעיה של הגבייה של גבו מפיקוח. לא ארנונה, אבל הגבייה של שאתה בוחר מגרש.
הגבייה נכנסה לחברה, הייתה בחברה, והחברה השתמשה בהשקעות, בתקציב השקעות,
לשוטף.
כן. והארנונה הלכה כולה למועצה.
והארנונה נשארה במועצה, זה לא שהכסף השתמשו בו לצורך בית ספר, לצורך הסעות, לצורך מה שהמועצה צריכה. עד שהגיע המצב לפני
שלוש... לא, בוא אמיר, אתה יורד כבר לרזולוציות יותר מדי. אנחנו כרגע הציגו בפנינו את הדוח הכספי של שנה אחת של מנהלת הרדיון. יש לנו תקציב הפיתוח, אלון, אתה מוכן עם תקציב הפיתוח?
כן.
אז קדימה, תפתח את זה, תודה רבה.
תודה רבה.
דני, גם עכשיו אני רואה שהעודף התקציבי השנתי הוא 1,200,000 נגיד. גם עכשיו זה עניין של זמן.
נכון.
תודה לירן.
זה תאגיד קטן על קרח דק עם דרמה גדולה ארוכת טווח שצריכים להתמודד איתה. נכון.
הוא יותר כמו מחלקה במועצה, ויחידה מתוקצבת שאתה כמה אתה מחליט לשופט בפנים, ואם אתה שופט יותר
זה אתה יכול להגיד על כל דבר. טוב, בוא נגיד ככה, אנחנו בפיתוח עסקי דנים בשאלה הזאת, וגם מתייחס לזה אלון בדוח שלו. בתרדיון יש פוטנציאל של ארנונה של 20 מיליון שקל בשנה. זה בשביל מועצה אזורית משגב הרבה מאוד כסף. כרגע אנחנו מתקרבים לחצי.
מה הם שאלו פה בעצם? כמה הוא עולה אל מול ה...
אז הוא הראו לך שהוא עולה 1.5 מיליון שניים בשנה. השאלה כמה צריך להשקיע בפיתוח.
הוא מפיק 8.5, 8.4 מיליון, מפיק ב-2018 אם אני זוכר, והעלות של המועצה העברית של החברה 1,450,000. אוקיי? אז היה דיונים עם זה, טוב או לא טוב, אני הצעתי לגזבר המועצה הקודם למצוא משקיעים ולקנות את זה. זה עסק מצוין למועצה. אוקיי, זה עסק מעולה, אנחנו משקיעים מעט.
זה מצוין שאתה מחשב את הארנונה.
כן, שאתה מחשב את הארנונה.
פוטנציאל גדול,
פוטנציאלי.
היה קצת הקדמה קודם לאלון לגבי התנהלות של תברי. מדובר בפרויקטים שהם לא שוטפים, הם מתחילים בנקודת זמן ומסתיימים כשהם מסתיימים. המשק התקציבי שלהם סגור, ויש כאלה שיגמרו תוך שנה, יש כאלה שיגמרו תוך שנתיים, יש כאלה שלא נגמרים, הם ממשיכים משנה לשנה. הנושאים הם יהודיים על פי מדיניות המועצה ותוכנית האסטרטגית שלה, פרויקטים אנחנו מדברים עליהם, אנחנו עומדים לדברים האלה. אנחנו מדברים בעבודה שלנו על השלמות של המימונים, שבדרך כלל גדולות, בקשות הן מאוד גדולות לעומת היכולת שלנו לממן את הכל. פרויקטים יוצאים לדרך רק אחרי שהם מאושרים פה. בעצם אנחנו מגישים את ההמלצות אחרי שנפגשנו עם המנהלים. המנהלים הציגו לנו את כל הפרויקטים, שאלנו שאלות ועשינו את העבודה בהתאם לחומר שהוגש. מקורות המימון בתקציב הפיתוח הם משרדי ממשלה, משרד התחבורה, שיכון, נגב גליל וכו', משרד הפנים שמתקצב את המועצה ב-1 מיליון שקל לשנה, שהבקשות שניתן לממן או הפרויקטים שניתן לממן הם מאוד מיועדים לפי הראש של משרד הפנים, לא יאשר כל פרויקט. כנ"ל מפעל הפיס מגדיר למועצה תקציב בהתאם לנושאים ייחודיים של הפיס. הפיס לא מתקצב חינוך, מתקצב דברים מהסוג הזה, הוא לא מתקצב פרויקטים של נגישות למשל. מה שכן דווקא משרד הפנים מאוד מעדיף. מקורות העצמיים שלנו הם קרן היטל השבחה, על פי הנושאים והקריטריונים שקרן היטל השבחה יכולה להיות לתקצב. קרן מקורות חד פעמיים זה הקרן של הכספים היותר חופשיים שלנו, של החלטות שלנו. אנחנו מייעדים מדי שנה 4 מיליון שקלים באופן של מלווה במקום בעבר, בשנת 2003 או משהו כזה שפתחנו את הקרן, עד אז לקחנו את המלוות מהבנק
כל שנה, 3-3.5 מיליון שקל כל שנה מהבנק בשביל לפתח את המועצה. ברגע שזה נפסק, אנחנו לוקחים ומחזירים לעצמנו את הכסף כדי להמשיך לאפשר לעצמנו לפתח. בצד השני של זה ראיתם ביתרה של הלוות של המועצה שנשארה בסביבות 4 מיליון שקל. קרן בית עלמין מיועדת לתכנון בית עלמין באופן ספציפי וסגור. קרן עוטפי תברים זה גם מספוז קל כאן קודם, לפעמים תבר נגמר קצת בעודף, אז אנחנו מעבירים את הכספים לשם ואנחנו שם הופכים אותם ומייעדים אותם לתברים אחרים שלפעמים נמצאים בחוסר שם. תקציב שוטף זה בהתאם לצורך להתכנות ולא בעדיפות הראשונה של התקציב השוטף לממן את הפיתוח. חוץ מזה יש קרנות חיצוניות, חטיבה להתיישבות, אשכול בית הכרם, תורמים, משתתפים, יישובים, אם זה תושבים, יש עוד כהנה וכהנה. זה אמרתי. הוועדה עובדת לפי קריטריונים של חלוקה של הסדר עדיפות שבה היא מתקצבת את הפרויקטים. אחד, העדיפות הראשונה זה החלטות מליאה ומחויבויות קודמות. למשל, הקמת בית ספר, אנחנו לפני שנה החלטנו להקים בית ספר בלבון, וברגע שזה הפרויקט הזה יוצא לדרך, זה ייקח כמה שנים עד שהוא יסתיים, אבל זה פרויקט שהוא בעדיפות. אי אפשר להגיד, אנחנו התחייבנו, אנחנו לא נשלים בשנה כי חסר לנו כסף, או נקטין או משהו כזה. פרויקט המיליון זה פרויקט שבעצם תומך בעבודות פיתוח ביישובים, לפי החלטת היישוב. זה פרויקט שרץ במשך שנים, זה מסוג הפרויקטים שלא נגמרים. העדיפות השנייה זה מצ'ינג של נגיד הרשאה קיימת. זאת אומרת, מנהלי המועצה מצליחים לגייס הרשאות ממשרדי הממשלה, אם זה תחבורה, אם זה חינוך, אם זה מה שלא יהיה, לטובת פרויקט יהודי, אם זה דרך קול קורא או אם זה דרך פרויקט שהוחלט להתקדם איתו בעבר, לפי עדיפות המועצה. וברגע שיש הרשאה של המדינה, הרשאה זה כמו התחייבות כספית, היא ברזל, זאת אומרת, עם זה אפשר לבוא לפה ולהגיד צריכים את ההשלמה של המימון, משרד החינוך דורש בערך כלל 20% או 15%, משרד התחבורה דורש בסביבות 20% על כל שקל שהוא נותן, שאתה תוסיף, וברגע שיש את השעות האלה אנחנו אומרים זה בעדיפות ראשונה, כי אם לא נותנים את הצלב שלה, אנחנו לא נקבל את הגדול. העדיפות השלישית זה מחויבויות חוקיות על פי כללים. זה מתנות שאנחנו מקבלים בברכאות מהמדינה, למשל להסדיר ביני משחקים, למשל להסדיר נושא כיבוי אש, למשל יש עכשיו דבר חדש שנקרא צללת מגרשי משחקים. כל הדברים האלה מחויבויות חוקיות שחייבים לעשות אותם. אנחנו משתדלים לבצע את הדברים האלה על פי שנים, מספר שנים, איזושהי תוכנית עבודה, כי לרוב המשמעויות הכספיות שלהם מאוד גבוהות. פרויקטים לדיון זה כל הפרויקטים האחרים שבעצם איתם אנחנו חייבים להתלבט ולראות מה אנחנו מתעדפים על פני מה ולפני המקורות הכספיים. הפרויקטים האחרונים זה בעצם פרויקטים שבהם עוד לא נמצא הרשאה, עוד לא התקבלה הרשאה, אבל כן יצא איזשהו קול קורא או מחכים להרשאה הזאת, ושם אנחנו אומרים, אנחנו לא מתקצבים לכם כרגע בתקציב הפיתוח, אנחנו לא נשים את ה-20 אחוז שלנו לפני שתתקבל להרשאה, כי חבל על הכסף. ברגע שתתקבל להרשאה, בכל שלב במהלך השנה זה יגיע לפה, ואנחנו חייבים להם את הכסף בהמשך. סך הכל מדובר על 76 פרויקטים בעלות של כ-24 מיליון שקל. התקציב הקיים שעומד לאותם פרויקטים 6 מיליון שקל וחוסר 18 מיליון שקל. אנחנו מציעים מקורות מוצאים בסביבות 9.5 וחוסר מקורות בסביבות 8.5. זה בעצם רשימת פרויקטים שהתקבלה. זה אומר שחלק מהפרויקטים יוצאים לדרך וחלק מהפרויקטים לא יוכלו לצאת לדרך בשלב הזה. עכשיו רשימת המלצות, נתנה לי אחרי זה. אלה בעצם ההמלצות שלנו, חלק מהפרויקטים אנחנו ממליצים להעביר לתוכנית פיתוח רב שנתית שקיימת בזאת המועצה. חלק מההמלצות שלנו זה לגבי איזה פרויקטים יכנסו לתפקיד של משרד הפנים. היה צריך לעמוד באיזושהי מסגרת זמן שכבר עברה עבור משרד הפנים, שהשנה הבאה תאריך זה בזה, חייבים להזין איקס פרויקטים למרכבה כדי לקבל את 1.5 מיליון או 1.45 מיליון. זה כבר יצא לדרך.
ארבעה פרויקטים.
יש עוד מספר פרויקטים פה ברשימה. אני אציין אולי את הנושא של החינוך. אגף החינוך הגיש בקשות מאוד גדולות. הוא מגיש אגף כזה מדי שנה, בעיקר בתחום של הסדרה, של שיפוצים ונושאים כבדים שקוראים לחידוש בתי הספר, חידוש הבוטונים, הגנים והיישובים, הגנים, לא הבוטונים, סליחה. היקפים מאוד גדולים, בדרך כלל, כמו שדודו אמר קודם, הרוב הכסף הלך לעדיפות שקשורה לבטיחות. מעט כסף בדברים של בעצם אחרים. לאורך השנים נוצרים פערים בגלל התוצאה הזאת. אנחנו המלצנו להעביר את הכל לתוכנית פיתוח רב שנתית כדי לתת שם איזשהו מאמץ מחוץ לסיפור הזה, שבמסגרת של, אני לא יודע להגיד, איזושהי תוכנית חומש או משהו כזה, נוכל לתת מענה יותר מתאים, ושמצד אחד ייתן מענה למוסדות החינוך, מצד שני יעצור את הגידול הזה בפערים שנצברו במהלך השנים. אני אציין שכבר העבירו אליי בעצם ההחלטה של ועדת הכספים האלה, שאנחנו נדון עד הראשון בתשיעי בבקשות האלה שיוצפו לוועדה. אני כבר קיבלתי את הרשימה הזו. אנחנו נכנס ועדה כדי לדון בנושא הזה כמה שיותר מוקדם. בסופו של דבר זה שוב, זה יחזור למליאה בתור הפלצות של הוועדה איך לתקצב את הנושא הזה.
אתה צריך רק להגיד מילה שלא רק מדובר על החזקה, מדובר על כמות פרויקטים חדשה בשנתיים הקרובות דרמטית. זה בנייה בקמפוס משגב, בניין חדש, בניין אביב, זה בית ספר לבון החדש היסודי, זה מגרש כדורגל שנבנה פה דשא סינתטי במדרשים, שהמדרש הקיים יהפוך להיות במדרש אתלטיקה ויפסיקו לרוץ ברכבת, ירוצו כמו שצריך. זה קונסרבטוריון שנבנה בקמפוס משגב. יש פה ריכוז בשנתיים הקרובות של הרבה מאוד עבודה, שפעם אחת צריך על כל כזה בניין, אנחנו מקבלים את המקורות, אבל צריך להשלים אותם. פעם שנייה אי אפשר, מה?
וזה הילדים של כולנו.
ופעם שנייה גם אי אפשר להשאיר את הבניינים הקיימים. נגיד עכשיו הסיף הולך עכשיו לבניינים החדשים, כדאי לעבור לראות מה קורה שם. זה בניין מדהים, בגלל בניין אביב ליד תל חי, אבל אי אפשר להשאיר את קציר במקומות שהם לא מתוחזקים, כך שיש פה באמת בשנתיים הקרובות הרבה ריכוז של השקעה, שאני מקווה שבעצם בשנים הבאות כבר יהיה פחות. זה בדיוק כמו שהעברנו לרונן, יש עירייה רב שנתית של 5 שנים קדימה שצריך לעשות איזשהו ריכוז מאמץ בשנתיים הקרובות, ואחר כך אפשר קצת לרדת.
אבל לא הבנתי משהו, יש מגרש ככה וככה,
יש מקורות ככה וככה, אבל חסר
איזה 8-9. אנחנו בוחנים את הפרויקטים ומדרגים אותם ומחליפים בתקציב
שקיים.
לא הכל
בסך.
אנחנו
עושים את
זה.
לא,
אבל אני
אצטרך
לך עוד
דבר.
אבל זה בדיוק
הדיון
שמוסים עכשיו.
אבל חלק ניכר מתוך השפונים, משהו זה השבע וחצי שחסר, רובו זה חינוך. אוקיי? זה לא שזה לא יקבל מענה,
לא, אבל גם לא במלואו, יש פרויקטים שהם לא יבוצעו בסופו של דבר.
זה ייפרס על שנים, חלק יותר, חלק אחרת, והם צריכים לתת תשובות.
אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על העבודה של הוועדה. כשפגשנו את המנהלים, ביקשנו מהם לקבל גם מה הם עשו עם הפרויקטים שאושרו, איך בוצעו הפרויקטים בשנה הקודמת, איך זה הסתיים, מה קרה עם זה. עוד משהו שהוא חשוב היה לנו, לקבל מהמנהלים איך הם רואים את ההשפעה של הפרויקטים שהם מבקשים לבצע על תקציב המועצה או על הפעילות של המועצה ברמה השוטפת, או בהיבט של התייעלות והקטנת או בהיבט של גידול דווקא בהוצאות. למשל, בונים איזשהו מבנה חדש, צריך לתחזק אותו, צריך לנקות אותו, צריך לתחזק אותו. איך זה הולך להשפיע על תקציב המועצה?
עונן, אני... רונן, בשנייה הזאת הוא מייצג פה את הזיכרון הארגוני ואת שיטת העבודה הנהוגה במה שנקרא במהלך הרגיל, מה שקוראים במהלך הרגיל. לא, לא, יש פה עוד אנשים, אלון, מירב, אני במידה מסוימת פה מייצג את העניין הזה הערב. הרי זה עלה, זה שאלה פה. יש לנו תקציב פיתוח. התקציב פיתוח נבנה בשיטות הרגילות. הוא לא כולל, למעט החלטות שכבר נפלו, כמו הקמת בית ספר או הקמת זה, הוא לא כולל החלטות אסטרטגיות חדשות. הוא כן כולל טיפול לפי המדרג המקובל בכל ההחלטות הישנות. ואני מציע שפשוט נאשר את תקציב הפיתוח ונשאיר, כמו שאמרנו, לוועדת אסטרטגיה ולהמשך התהליך של יצירת של התקציבים הבאים להתקדם. הנציגים שלנו, כמו שהנציגים שלנו בדוח הכספי הזה של תרדיון, זה היה הנציגים שלנו בהנהלה שם וכך גם הלאה בכל התאגידים וכו'. הנציגים שלנו בעניין הזה זה ועדה כספים, שכולם או רובם פה, ובואו נאשר את התקציב פיתוח, אלא אם כן מישהו יש איזה משהו קריטי, כי אנחנו כבר אחרי שעה וחצי.
לא הציגו לנו את המספרים של התקציב.
אנחנו כבר אחרי שעה וחצי.
מה, היה שם?
אתה רוצה להגיד לסך הכל? תגיד אתה את הסך הכל.
אנחנו מצביעים. איפה היה שקף על מה שאתה דרגע?
לא, אבל דני,
אני אציג את זה
אחר.
לא, בגלל זה עצרתי אותו, בגלל שהוא התחיל להיכנס לפרטים.
לא, 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 לא,
זה כבר 20 שנה משעמם אותי הקטע הזה.
זה משעמם, אבל כבר שנייה אחת.
זה מצוינת, זה היה מה...
זה רומי.
תודה רבה.
טוב, אני רץ. אני רץ רגע אחד, יש לנו, חברים, יש לנו לוח טברים
זה בעצם תברים, אני קורא לזה של השוטף. אנחנו כל מליאה... כל מליאה אנחנו מביאים, מציגים לוח תברים בעצם או שהם חדשים תוך כדי תנועה או שהם מתעדכנים בעצם התברים עצמם. אני ארוץ על הלוח, קיבלתם אותו לפני. אתם לא רואים? קיבלתם, יש למישהו מתנגד?
זה היה נורא.
אני מודה לכם שאין אף אחד שמתמודד ללוח התברים שנשלח אליך מבעוד.
למה אני פה, תגיד?
מה?
אני בסתר, אני לא יודעת את זה
פעם. כן, על מה אתה מתנגד?
יש שם איזה עניין מצורי, תוספת שנזכו
מאוד משמעותי. זה בזה?
בזה?
זה בסעיף הבא.
זה
בסעיף הבא.
זה בסעיף הבא. זה אתה בעד.
רוב מספרים אתה מתנגד.
יפה, קראת את הסדר יום, זה לא אומר שקראת את לוח התברים.
זה
ועדת תמיכות.
טוב, אושרו התברים.
יש לנו שני נושאים, יש לנו שני נושאים חשובים שאנחנו צריכים לסיים אותם היום למרות השעה. המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות וצורית שלב ו, יש לנו גם בשונות שאנחנו לא נפסיד את זה. טוב, אנחנו, אתם מבינים, אנחנו עכשיו עד שמונה, עד שבע, סליחה, עד שמונה, עד שמונה, סליחה, לא, לא, אני לא רוצה לאבד בסוף שלושה אנשים, זה הכי גרוע. אז בסדר, אנחנו נלך לפי הסדר. ועדת תמיכות, זאת הצורה שבו הזיכרון הארגוני והמגבלות פה המשפטיות מתקצבות דברים שלנו שהם לא חברות. זאת אומרת, זה עמותת הספורט, עמותת המרחב והמרכז הקהילתי, המתנס, המרכז הקהילתי, ולא זוכר עוד מה, שאנחנו מתקצבים פה את הגופים שלנו שהם לא חברות אלא עמותות. ובתהליך שבו עושים את זה, זה תהליך שחייב להיות פומבי. כל שנה יש איזושהי עמותה שעוסקת בצדקה או בגמילות חסדים שפונה אלינו למועצה וראתה שאנחנו פנינו לכל העולם ושאלנו מי רוצה תמיכה, ואומר שהוא גם רוצה תמיכה. כל שנה אנחנו אומרים לו לא, כי זה בעצם, זה לא שאנחנו באמת תומכים אלא אנחנו מתקצבים. בסדר? אז התקצוב של מי הולך להציג את ההמלצה? את? בבקשה.
זה עבר הנהלה?
זה עבר הנהלה של
ועדה תמיכות. קודם כל
יש תקציב, בתקציב יש שורה שאנחנו מתקצבים לתמיכות.
המרחבים, שכחתי להגיד.
מרחבים זה העיקר.
כן.
ב-2019 תקצבנו 1,150,000 לנושא תמיכות. עכשיו נקבעים תבחינים. תבחינים, יש לנו 4 קטגוריות, יש רווחה וקהילה, יש ספורט.
והם מאושרים גם על ידי המליאה.
והם מאושרים על ידי המליאה, אתם אישרתם את התבחינים, ואז יצאנו בקול קורא. בקול קורא הגישו לנו כמה עמותות, שזה מה שאתם קיבלתם מההחלטה של הוועדה. יושבת ועדת תמיכות, הוועדת תמיכות מורכבת ממנכ"לית המועצה, יועץ משפטי וגזבר המועצה. התפקיד שלי היה בוועדת התמיכות, מפקחת על התמיכות, לראות שכל התהליך נעשה נכון, וגם לבקר את העמותות הנתמכות משנה שעברה. וההמלצה שבעצם הבאנו זו ההמלצה שהתקבלה על ידי ועדת תמיכות, במסגרת המגבלות של התקציב. אז יש לנו את עמותת הספורט, של התבחין הזה הוקצה 295,000 שקל, זה מה שאושר להם. בנושא של רווחה וקהילה הקצינו 835,000 שקל למרחבים ועוד כמה ברושים לשלוש עמותות נוספות. כשיש החלטה לגבי מרחבים, מרחבים ביקשו יותר מ-835, וביקשו 1,100,000. וההחלטה היא שברגע שיאושר בתקציב תוספת של מה שהם ביקשו, אוטומטית הוועדה מחליטה לאשר להם.
ברור.
צריך לעשות את זה.
זהו.
כיוון שאתה אומר, זה...
זה הבנו.
מי בעד לאשר את המלצת ועדת תמיכות?
לא, תתחיל הפוך.
מי נגד?
לא,
מי בעד? נכון. פה אחד.
פה אחד.
חביב. דוקטור. צורית. בצורית, שלב, איזה שלב זה גל?
אתה מבטיח אבל שזה יהיה
הייצוג
האחרון שלנו בדבר
של המליאה?
תלוי
במה נחליט. אנחנו...
שעה מאוחרת.
פתאום מתערר עוד זיכרון ארגוני.
כן, אנחנו זה כל כמה שנים.
פרויקט, צורית, זה אחד מבין...
אנחנו עושים פרויקט חדש שצורך כסף.
זה אחד מהפרויקטים הרגילים של הרחבות של היישובים שביצע אותם החקל, שבניגוד לכל שאר הפרויקטים הוא נגמר בהפסד גדול של, בואו נקרא לזה 3 מיליון שקל לצורך הדיון, אם כי זה כבר שאלה איך סופרים ולמה כוללים בתוך הפרויקט. בגדול 2 מיליון כבר העברנו במליאה הקודמת, בהחלטה הקודמת, בפרוצדורה מאוד מורכבת של חתימת ערבות להלוואה של החקל, ואנחנו שלחנו בן אדם שנמכרני נמצא פה להילחם נגד כל המשתכנים העתדיים כדי לקבל, לגבות מספיק כסף כדי להחזיר את ההלוואה הזאת, ואני לא נכנס ואני לא אלאה אתכם בכל המדיניות וכל השאלת המדיניות, כי לא זה מה שבא לדיון. מה שבא לדיון הוא שהסתיים הפרויקט, נשארו שם שני שצ"פים וכביש אחד שיש טוענים שהוא צריך להיות מרובד ריבוד נוסף, יש טוענים שלא. שני השצ"פים זה בברוטו לפי תקציבי, לפי נוסחאות משרד הבינוי והשיכון, נמצא פה תומר כדי לזה, זה ברוטו 1 מיליון שקל. זה שצ"פ העיקרי שם ביניהם, שזה בערך חצי מהסכום, 0.5 מיליון שקל. זה מחבר כביש תחתון לכביש עליון כדי שהילדים יוכלו ללכת לאוטובוס, לחנות אוטובוס מסביב. הריבוד של הכביש העליון הוא לא כלול בעניין הזה לדעתם של היישוב צורית ושל משתכנה צורית. הכתב כמויות היה אמור כן לכלול את הריבוד של הכביש העליון. לדעת היועצים המשפטיים הריבוד של הכביש העליון לא כלול בסיפור הזה, ולכן הריבוד של הכביש העליון אני לא מצרף אותו כרגע להחלטה הזאת ולבקשה הזאת, אלא מצרף את זה לבקשה הכללית, לדיון הכללי של קשר יישובים תושבים, של כל שאלת חוק העזר או לא חוק העזר והטיפול שלנו בכבישים בתוך היישובים. זה לא יהיה הכביש היחידי ביישוב היחידי שהוא לא גמור עד הסוף ולא ברמה כמו שצריך. מדבר על כביש העליון. תשני שצפים אני לא, אני רוצה לקבל אישור של המליאה לסיים את הדרק הזה. נמצא פה תומר שתכף יענה על שאלותיכם, לדעתו הוא יכול לגמור את זה 0.5 מיליון שקל. הוא יסביר לכם למה, הוא לא יסביר לכם למה, מבחינתי זה לא כך משנה, אני אפילו לא משנה לי בסופו של דבר אם אני מצליח להטיל חלק, אני או לא משנה, מצליחים להטיל חלק מהעלות של העניין הזה על החקן או לא. אני מבקש את אישור המליאה להביא את הפרויקט הזה לסיומו, לפחות מבחינת הביצוע, למעט ריבוד הכביש העליון. זאת אומרת, אני מבקש אישור של בין 0.5 מיליון ל-1 מיליון שקל לגבות את החקל, אחרי שהם עשו פרויקטים של, אני לא יודע כמה הסכום הכולל, אני לא יודע, 200 או 250 מיליון. ופרויקט אחד, הם היו צריכים את הגיבוי, קיבלו כבר 2 מיליון שקל פה, אבל בעצם לא קיבלו אותו. זאת אומרת, מה זה בעצם לא קיבלו? אנחנו נתנו להם ערבות ל-2 מיליון שקל הלוואה, אבל לא נתנו להם את הכסף. הם לקחו הלוואה והם כבר הזהירו אותם. זאת אומרת, לא הבאנו להם כלום בינתיים.
עכשיו אנחנו מדברים על להוציא את תקציב המועצה.
עכשיו אנחנו מדברים על אשכרה, נשים, לגמור, זה הכל.
למה? למה המועצה צריכה לממן את הפרויקט?
כי המועצה היא האבא של השיטה. המועצה היא האבא של החברה. המועצה היא האבא של המשתכנים. המועצה היא גם באיזשהו מקום האבא של הכביש ושל השצ"פ הזה, יחד עם היישוב. היישוב והמועצה חתמו הסכם. המועצה יכולה להשאיר את השצ"פ הזה מוזנח לדיראון עולם, ובכך לא להשלים את הפרויקט הזה ולהשאיר את הדרג הזה למשתכנים.
למה יש פער בין מה שגבו מהמשתכנים למה שעכשיו צריך?
יש פער בגלל הרבה סיבות. הסיבה הראשונה זה תת ביצוע של קבלן ראשון ובריחה שלו. הסיבה השנייה זה מבריחה של קבלן שני עם בוררות ועם הפסד של החקל בבוררות מול הקבלן השני. והסיבה השלישית היא סיבה אובייקטיבית של מחילות, של בעיות קרקע שלא התגלו שם על ידי היועץ קרקע. עכשיו, כל אחד מהסעיפים האלו זה אפשר להראות שזה 3 מיליון שקל. אני לא בא להלעות פה את כל הזה. במקרה נצברו, במקרה, לא במקרה, נצברו הרבה ברוכים בפרויקט אחד, בזמן שעשרות פרויקטים אחרים התמצאו. הפרויקט הזה לא התמצע, ובשביל לגמור עם הדרק הזה אנחנו צריכים לקבל החלטה לטעמי אמיצה, ואני לא יכול לקבל אותו בלי אישור מליאה, וזה מה שאני מבקש להחליט. אבל לגבי הדקויות, אני פה יכול, אתם יכולים לשאול תומר, אבל זה המהות של העניין. מי שרוצה לשאול אותי על המהות, משהו נוסף?
כן, אבל יש פרויקט, אנחנו לא נאשר את זה.
איציק, אם לא נאשר את זה, זה יישאר ככה. יתבעו את החקל, יתבעו אותם, מה?
כמה כסף שילמו דמי פיתוח ציבורי הפרויקט הזה? מישהו יודע להגיד?
אם אני זוכר נכון, 250 אלף שקל.
250 אלף שקל שילמו דמי פיתוח. ומה האפשרות לפנות לבקרה מחדש ולהגיד שהפרויקט לא היה מתוכנן כמו שצריך או היה חסר כסף, ולבקש להגדיל את האישור לקביעה?
אין אפשרות. הם לא מוכנים. לא, הם לא מוכנים. בדקנו את זה כבר מזמן, הם לא מוכנים. זה הסיכון. חבר'ה, זה הסיכון. עכשיו, הסיכון, זה נכון שאנחנו יכולים לעשות מנברות משפטיות עד כמה מחלקים הסיכון עם היישוב, עם המשתכנים, עם הזה, אבל בגדול, אני חוזר למשפט למי שפחות בקי. כשבא משתכן ליישוב, לכל יישוב, גם יישוב שעובד לא דרך החקה, אז הוא משלם הוצאות פיתוח כתנאי לקבלת המגרש במנהל. זה הוצאות פיתוח של הפיתוח הציבורי. פיתוח ציבורי זה מה שמחוץ למגרש בלבד. זה מספרים שנעים היום, ראיתם את זה, או לא, לא ראיתם את זה, ראיתם את זה בוועדה לקשר יישובים. זה מספרים שהיום מתקרבים ל-300 אלף שקל בממוצע למגרש. פיתוח ציבורי. זה בין 200 ל-300 אלף שקל למגרש, נקרא לזה, פיתוח ציבורי, לא כולל ביוב. זה מה שעולה לעשות את הכבישים בערך במגרשים של חצי דונם, בשיפועים שאנחנו מגיעים אל היום בערך. עכשיו, מכיוון שבן אדם מקבל מגרש מסוים, אז הוא לא משלם בערך, הוא משלם בדיוק לפי בקרה שעושה או מינהל מקרקעי ישראל, במקרה הזה זה היה מינהל מקרקעי ישראל ולא משרד השיכון, או משרד השיכון, שהוא גם כן כאילו ממלכתי, הוא יכול לאשר, בודק את כתבי הכמויות ומחליט כמה לאשר לגבות. אחרי שאישרו כמה לגבות, אותו אחד שגובה הוא עליו הסיכון. אז ביודפת זה יודפת, ובקורנית, איפה שהייתי אתמול בערב, שהם החליטו שהם לא רוצים יותר עם החקל, בגלל שהחקל יותר מדי רעב לרווחים, אז הם עושים לבד, אז זה קורנית, ובשכניה זה שכניה, ובחלק מהיישובים זה משותף, מחלקים את הסיכון וגם את הסיכוי. אגב, כי לפעמים יש עודף, בדרך כלל אגב יש עודף, יותר שכיח שיש עודף מאשר שיש חוס בפרויקטים האלה. ומחלקים את הסיכון בין היישוב ובין החקל, או בין היישוב ובין החקל, ומשתכנים בכל מיני קומבינות כאלה ואחרות. במקרה של צורית, הסיכון היה שהמשתכנים יקבלו תשתיות בחסר. ככה זה הוגדר. דהיינו, אנחנו יכולים להחליט שיקפצו לנו, שישארו ככה, שהילדים ילכו מסביב, ושלא נפתח את השצ"פ, שהם יתבעו את החקל בגלל שהם לא השלימו את המיליון שקל האחרונים או את החצי מיליון שקל האחרונים, ושאנחנו ניקח אותם לבית משפט ונגיד שלא חשוב, שיש גם שצ"פים שלא מפותחים בשכניה וגם ביודפת וגם בסלמה וגם ביובלים. אבל במקרה הזה, בתוך הפרויקט הזה, שתכף אולי בכל אופן נקרין אותו, יש לך טובה, אז בכל אופן, אז בסדר, בוא ניתן לתומר.
רק שאלה, כמה כסף הם קיבלו החזר ממשרד השיכון? זאת אומרת, 250 אלף שקל, זה לא עליהם 250 אלף שקל.
לא, כן, קיבלו משרד השיכון.
יש סיפור של 20%, כמו שרוב היישובים פה הם סיפור של...
מה השיפור שם?
השיפור שם הוא שיפור גדול יחסית.
הוא גדול אחרי, אבל
20% זה הסבסוד, כלומר זה מקסימום 40,000 שקל למגרש. עכשיו, אני לא זוכר להגיד לך אם ה-250 זה לפני הסבסוד או אחרי הסבסוד, אני יכול לבדוק.
זה לא קשור לסבסוד, 250
זה 250.
גם אם זה עבור את הישור הלוואי פיצוח, היה 290, אני לא זוכר. אני לעניות דעתי, בוא, מי שולט פה במחשב? תעלו את זה, תבואו לפה למחשב. אני לעניות דעתי, שנייה אחת, שנייה.
תביא לי את הכבר.
אני, מה שנקרא, יותר ממקבל שאתם לא רוצים לאשר את זה בלי שאנחנו נתעמק בזה. אני מבקש, אם כן רוצים בכל אופן להתעמק בזה, שתחליטו מי. כי לא כולנו נתעמק בזה, אלא שמי יתעמק בזה ויחזור לדיון חזר פה, אם אתם רוצים. אני חושב, אני בסדר, אני מקבל את זה, אני חושב שהסיטואציה היא חריגה פה. אני חושב שהעתיד, אני גם אמרתי לכם את זה, ואמרתי ליושבי ראש את זה, ואמרתי למזכירים את זה, ואמרתי לכל העולם את זה, העתיד של הפיתוח של תשתיות הציבוריות במשגב הוא לא בצורה כזאת של הורדת ידיים בחוזה עם החקל, והוא לא בשיטה כזאת של, של כפייה של עודפים של חקל בפרויקט הזה מהפרויקט השני וזה, ושאני צריך לשבת עם מירב עם המשתכנים של מכמנים ולהסביר להם אם אנחנו מרוויחים ולא מרוויחים, לוקחים 10% על העודף או לא על העודף. מורשת נשארו עם 2.5 מיליון שקל בפרויקט שלהם. אני לא אכנס למספרים ביודפת או בשכניה או במקומות אחרים או בזה. אנשים בגדול נשארים עם עודפים. אני חושב שמצינו את השיטה הזאת, הפרויקטלית נקרא לזה, של, של, של פיתוח של תשתיות ציבוריות. אין לי ספק שאנחנו צריכים לאפשר במקום שיש מי שמוכן לקבל על עצמו את הסיכון, והוא ראוי לקבל על עצמו את הסיכון, ובאמת לא התקן אותו עם הסיכון, לא כמו איזה עמותת מים שיש לנו ב... כן, בלי לנקוב בשמות.
בישוב מסוים.
כן. מות, אם יש פה גוף שמוכן לקבל על עצמו, שיקבל. אם לא, אז אנחנו נצטרך לעשות, כמו שאנחנו עושים בביוב, ולגבות מחיר מסוים ולתת מוצר מסוים. אני חושב שמצינו את הימים האלו, אבל זה רק מה שאני חושב. אני בינתיים אנחנו תקועים עם פרויקט של צורית, בשביל לסיים את כל הפרויקטים שלנו. איננו אף פרויקט אחר שאנחנו צריכים לבוא ולבקש מהבעלים שיזרימו כסף בשביל לגמור אותו. אנחנו כבר באנו בעבר לבעלים וביקשנו להזרים כסף והזרמנו 2 מיליון שקל, וזה כבר יזרנו את זה וכו', וזה מה שהכניס את אגב את החקה לסחרור, כל הגישה הזו לטעמי, כי עד אז היינו מחזירים כספים והיינו עובדים בצורה אחרת, בצורה יותר מה שנקרא מסבירת פנים למשתכנים, אבל זה הכל היסטוריה. אז בוא כרגע ניתן לתומר להציג את העניין עצמו ותראו על מה מדובר.
אבל רק שאלה כללית, החקל שעושה פיתוח, יש
עוד אחד,
כן הוא
יצא
פיתוח
שצר
ולאחר לא לפי,
אבל לפי כתב כמויות של הפרויקט.
אי אפשר לעשות שזה ילך לוועדה, יש רשומים במועצה, זה דיון מעמיד, זה נראה לי לא נשמע, אנחנו לא נצביע בעד, זה לא
הולך. תמיד הישובים היפים שלנו
לא ננהל דיון,
נציג את זה 2 דקות ותחליטו מה שאתם
רוצים. תציג.
טוב, אנחנו מדברים פה על שצ"פ 2003, הוא השצ"פ למעשה, יש פה שני שצ"פים בכל הרחבה, שזה 2002-2003. אנחנו מדברים על 41 מגרשים. זה כביש 52, זה כביש 6, המגרשים האלה לא חלק מהרחבה, אנחנו מדברים רק על המגרשים האלה, 41 מגרשים, אלה השצ"פים שכלולים בפרויקט. לצורך העניין, בפרויקט הזה לא פותח שום שצ"פ, כי לא היה מספיק תקציב. החשיבות של השצ"פ הזה, בניגוד לשצ"פים אחרים ביישובים, זה הקישוריות לתחנת ההסעה. פה יש לנו תחנת הסעה לתלמידים, ילדים שגרים באזור הזה וצריכים להגיע כל יום להסעה, צריכים ללכת 600 מטר בהנחה שאין פה את החיבור הזה. זה לא עומד בקריטריונים של משרד החינוך, ובגלל זה אנחנו גם כן צריכים לתת את זה.
אתה מדבר רק על לעשות
שביל? אני מדבר... מה ש... תראו, יש פה גם איזושהי חלופה שבזמנו התחילו לתכנן אותה. צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על 30% שיפוע. יש לנו 30% שיפוע בין שני הכבישים. אז זה לא רק שביל שעולה, זה איזושהי סרפנטינה. למשרד השיכון יש מפתח לעלויות פיתוח שצ"פים. אנחנו מדברים פה על שיפוע של כ-30%. אנחנו מדברים על 740 אלף שקל לדונם. השצ"פ הזה הוא דונם 300, כלומר העלות שלו היא כמעט קרוב למיליון שקל. אני מניח שאנחנו יכולים לעשות את זה בחצי. כלומר לפתח שצ"פ שהוא יהיה נורמלי, זה השצ"פ היחידי בהרחבה הזאת, יאפשר את החיבור של הילדים לתחנת התחרה. זהו.
למה שאנחנו, אני אביא את זה ליישוב שלנו,
שלנו יבוא
לבקש.
זה אני. לא. יהודית, רגע, אל תתפרצי.
זה לא פרויקט קדימה, זה פרויקט אחורה שרץ טוב. עם בעיות מאוד גדולות.
זה לא מהיום.
שחלקם באחריות שקשורה...
כמו שאמרתי, רונן מייצג את הזיכרון הארגוני, וכבר עברנו את העינוי הזה 6 פעמים, אבל כמו שאמרה טל ותמר, יש פה מליאה חדשה, אז אין לי בעיה שנעבור אותו עוד פעם. אז בוא נעבור אותו כמו שאנחנו נוהגים לעשות פה במליאה הזאת, ונעביר את זה ללימוד לוועדה לקשר יישובי.
זה לא אסטרטגי, ועדת כספים.
אתה אומר בוא נגמור עם זה וזה.
לא, צריך לקחת את זה לוועדת כספים.
לא,
איזה ועדה לקחת את זה? זה עקרוני, זה לא עניין של הכסף.
לא, זה לא כסף, זה עקרוני.
זה לא משנה, זה לא משנה אם זה יעלה 300 אלף שקל, 20 אלף שקל.
חברים, זה פרויקט שצריך להסתיים כבר, הוא נמשך 10 שנים. שמה?
זה רכבת וכרגע יש אותו בעיה שידור שחש ושירה.
א', אנחנו עובדים על הנושא הזה של רקפת.
די. אמרנו של השמונה, כבר עברנו את שמונה. אנחנו נעביר את זה לוועדה לקשר יישובים. תהיה לכם הזדמנות לירט את זה גם דרך ועדת כספים ודרך כל מיני ועדות אחרות, אם אתם נורא רוצים לירט את זה. אני אומר לכם שזה לא משנה כמה נסובב את זה, בסוף נצטרך לגמור את זה. אבל כבר אומרים, עכשיו יש לנו שני נושאים לשונות לפני שאנחנו מתפזרים. אז ההחלטה היא להעביר את
ההחלטה
לקשר יישובים ללימוד יותר מעמיק ולגיבוש המלצה. יש לנו כרגע שני דברים טכניים לפני שאנחנו מתפזרים. עדכון לגבי סדנה לגיבוש חזון וכיוונים, נשאיר את זה לסוף. אישור נציגי המועצה לפיצה באיגוד ערים.
מילה שתיים.
חברים, אישור נציגי המועצה לפי צו איגוד ערים לאיכות סביבה. גלעד אוסטרובסקי וצור אבלר.
אנחנו חברים באיגוד הזה כבר שנים ואנחנו רוצים להמשיך.
אישור הליך בחירת יקיר משגב. יש לנו קריטריונים, יש לנו ועדה.
חייבים לאשר את חברי הוועדה.
אתה רוצה להגיד מה זה? אני כבר לא זוכר.
קראנו.
מאושר.
אני רציתי להגיד כל הכבוד על המשלוח של חומרים. זה מאוד
עושה. יופי, תודה.
כולם יקום אחר להצביע.
אבל רגע, אני רוצה להגיד עוד דבר.